מוריי ורבותיי, היום יש לנו בתוכנית קצת פרשת צו, והרבה יותר על פורים. החוברת יצאה השבוע מאוד עבה, עד כדי כך שכבר אי אפשר היה להדק אותה אלא רק על ידי כריכה עם דבק, וזה בגלל שלא כל בסדר היה רגוע. וזה בגלל שלא מנעתי מכם את הסיפורים שחשבתי שיעניינו, בפרט שיש לנו שלושה ימים ככה, שבת, ראשון, שני, אז יש גם סיפורים קצת על פורים, סיפורים יפים. ועכשיו בואו ניגש לעבודה. צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. זו תורת העולה, אומר רש"י, אין צו ללשון זירוז מיד ולדורות. אומר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. איזה חסרון כיס יש כאן, רבותיי? רש"י, כן. איזה חסרון כיס יש כאן בעניין של עולה? מה? אני לא שומע. אז מה החסרון? מה? אבל זה לא נקרא חסרון כיס. לבעל הבית זה חסרון, אבל הכהן מקסימום לא הרוויח. אבל לא, אתה לא יכול להגיד שחסר לו משהו. אתה מזרז פה את הכהן, לא את הבעל הבית. לבעל הבית יש חסרון כיס, אבל הכהן, וחוץ מזה, זה נקרא חסרון כיס. אדם מוציא על מצווה.
הכהן מתחשב גם בחסרון כיס של
הבעל הבית. אז הרב מיכאל פרץ מההתחלה מביא הסבר אחר שהבאנו אותו בעבר, דוחה אותו, והוא אומר ככה: מרים בת בילגה בסוף מסכת סוכה אומרת, היא נותנת ביתה למזבח ואומרת: לוקוס לוקוס, עד מתי אתה מחלה את ממונם של ישראל והיא אתה עומד להם בעת צרתם? זאת אומרת שמבחינה ובסוף הזה הגמרא אומרת שלכן כנסו את אבא שלה ואת כל משמרתו, שתהיה טבעתה קבועה וחלונה סתומה, נכון? הטבעת קבועה, שאם הם רוצים לשחוט הם צריכים להשתמש בטבעות של אחרים, ואם הם רוצים את החלף, את הסכינים, היה שם חלונה סתומה, צריכים לבקש טובות מאחרים תמיד. למה? עונה הגמרא: קישוטא דינוקא בשוקא עוד אביב עוד אימי. למדנו מפה שהיו כהנים שאמרו שהמזבח הוא זאב, אוכל סתם את הבשר. אתה רואה שהכהנים דיברו ככה. על זה באה התורה ואומרת: אין צו אלא לשון זירוז. במקום שיש חסרון כיס, שכביכול המזבח רק אוכל את הקורבן ולבעלים אין מזה כלום, אז צריך לזרז את הכהנים. נכון, זה היה כהן אחד שהוא לא היה בסדר, אולי המשמרת שלו לא הייתה בסדר, אבל לא יותר מזה. בכל זאת רואים מפה שיש דבר כזה שכבר צריכים זירוז. אבל על זה שואל הרב מיכאל פרץ: אם ככה, אז מה יעזור זירוז? אתה אומר לבן אדם: נו, תעשה. אז מה, תגיד לי, אם את מחר, אני חושב שזה מיותר, זה אני לא אעשה. מה יעזור כאן צו? אז הוא אומר, זה יסוד גדול. תראו בבקשה בעמוד 6. תסתכלו בקטע שמתחיל במילים: כאשר מתבטאים בלשון צו, לשון זירוז מיד ולדורות, הרי גם הכהנים יעבדו עבודתם בצורה מזורזת, יתאמצו יותר, ישתדלו יותר, ואז התגברו על הרגש של החיסרון כיס, הם התאחדו ויואבו את הרעיון של הקורבנות, וכך לא תעלה בדעתם מחשבה זרה שהמזבח מחלה ממונם של ישראל. היסוד של זה הוא שכאשר אתה משקיע בדבר אתה מתחיל להעריך אותו יותר ויותר. זה יסוד ידוע, וכאן הוא מביא גמרא נפלאה על זה. הוא מביא סימוכין לרעיון זה: כאשר מתאמצים על נושא מסוים, יגעים עליו, מוצאים בו ערך וחשיבות, ומתקיים בזה יגעת ומצאת, תאמין. זה רואים בגמרא מסכת מנחות: אבי מי תני מנחות בי רב חיסדא. גמרא מסכת מנחות דף זין עמוד א'. אבי מי למד מנחות אצל בישיבה של רב חיסדא. שואלת הגמרא: ואבי מי בי רב חיסדא תני? ואמר רב חיסדא: כול פיתה בל אי מאבימי על עדי אשמייתא. משמע שרב חיסדא היה תלמיד שלו, של אבימי. ובסוף מה מתברר? שאבימי למד אצל רב חיסדא. איך זה? עונה הגמרא, עונה הגמרא שאבי ממסכת התעקר לי, היה מסכת אחת שנשכחה ממנו, ואתה לקמי דרב חיסדא להדקורי גמרי. הוא בא לרב חיסדא שיזכיר לו את הגמרא שלו, הוא היה הרבה שלו, אבל הוא בא אליו לישיבה שיזכיר לו את זה. שואל את הגמרא, ולישלח לי ולי תיגבי, מה פירוש? הוא התלמיד שלו, אז הוא צריך לקרוא לו שיבוא להזכיר לו, למה הוא הלך אליו? עונה הגמרא, סוב הרחי מסתי המיל תדפי, כשאדם מתאמץ הוא מקבל יותר סייעתא דשמיא, כשאדם מתאמץ הוא מעריך יותר את הדבר, כשהוא מעריך יותר את הדבר הוא יזכור את זה יותר טוב. כן, אז לכן זה נקרא, לכן זה נקרא שצו לשון זירוז, מה זה ייתן? שהכהנים לא יזלזלו בקורבנות. עד כאן הקפה הראשונה. הקפה שנייה, ויש המזבח תוקד בו, אומר על זה הרב רב זלמן סורוצקין באוזניים לתורה שלו, מה זה יש המזבח תוקד בו? הכוונה למערכה שנייה של כתורת. רבותיי, היה על המזבח החיצון, קודם כל זה היה בניין ענק. מה היה הגודל של המזבח החיצון? כמו הבית כנסת הזה בערך. מה? זאת אומרת 16 מטר על 16 מטר בגובה 5 מטר. מה, בעזרה?
16 מטר זה רק
למטה. 16 מטר זה למטה. למעלה זה היה טיפה פחות. מה? ולזה עוד היה כבש. אז אם אתה מדבר על 5 מטר גובה, זה הגובה הזה. 5 מטר גובה. אולי זה 6. אולי זה 6. ולפי החזוני זה היה 6. כן? אבל אפילו לפי רב חיים נוה, אז מדובר על גובה אדיר, זה ממש בניין. למעלה היה את המערכה העיקרית שעליה היו מקריבים את הקורבנות, זה נקרא מערכה גדולה. אחר כך הייתה מערכה שנייה של כתורת. המערכה הגדולה הייתה בצד מזרח, דרום מזרח של הכבש, של המזבח, שם היה מערכה גדולה שעליה מקריבים את כל הקורבנות. בצד דרום מערב הייתה מערכה שנייה של כתורת, שם היו שמים אש כדי לקחת ממנה בוקר וערב להקטיר כתורת בתוך כל, בתוך הקודש על מזבח הזהב. אז הכוונה ואש המזבח תוקד בו, אומר רב זלמן סורוצקין, זה המערכה השנייה של כתורת, שממנה לוקחים את הגחלים להקטיר את הכתורת על גבי מזבח הזהב, וזה נקרא מערכת אש המזבח. למה? למה זה אש המזבח? אומר רב זלמן סורוצקין, שהייתה נותנת כבוד למזבח העולה, שממנו לוקחים אש להקטיר על מזבח הפנימי. עד כאן הקפה של הוורט הזה, הקפה הראשונה. הקפה שנייה, הוא אומר, אם זה היה רק בשביל להקטיר כתורת, אז למה צריך אש המזבח תוקד בו כל הלילה? מתי מקטירים כתורת? רק בבוקר. אז אתה עושה את הסיבוב הראשון בבוקר, אתה תדליק את האש הזאת, כשיגיע הזמן לכתורת כבר יהיה גחלים. למה צריך? בבוקר ואחרי הקורבן התמיד, נכון? למה? בוא תעשה חשבון, תעשה חשבון רב שבתאי. אביי אבי מסדר סדר המערכה משמע דגמרא ואליבא דאבשלום. מערכה גדולה קודמת למערכה השנייה של כתורת, ומערכה שנייה קודמת לסידור שני גזרי עצים. לסידור שני גזרי עצים קודם לדישון מזבח. זאת אומרת, עוד לא אחזנו בתרומת הדשן. לדישון מזבח הפנימי. לדישון מזבח הפנימי קודם להטבת. בקיצור, יש עוד נרות, עד שתגיע לכתורת, כבר יהיה לך גחלים. אז למה צריך כל הלילה זה יעבוד? התשובה היא, ואש המזבח תוקד בו, אומר על זה רב זלמן סורוצקין, היה מספיק להדליק את זה בבוקר, אלא מזה אפשר ללמוד את מידת הזריזות בעבודת השם. אז הוא אומר, לפי זה יובן מה שכתוב בליקוטי יצחוק. ליקוטי יצחוק בשם גדול אחד שפירש, זה וורט חסידי, שאש המזבח תוקד בו, הכוונה בכהן. אש המזבח תוקד בו בכהן. אז הוא אומר, מה הקשר בכהן? אלא אם אתה אומר שהאש על המזבח כל הלילה, זה רק מראה על מידת הזריזות. את מידת הזריזות הזאת אפשר לשים גם בכהן, ואת זה הוא ילמד מפה. וזה הכוונה, יש למזבח תוקד בו בכהן. לגבי הרב ברוך בוקרה, הוא שלח שני פקסים השבוע. אחד, לגבי עבור הגימטריה של שבוע שעבר, הוא התנצל שבאמת הייתה לו טעות. כן, הוא התנצל, הוא תיקן את זה, אבל בגלל שהחוברת, אמרתי לכם, החוברת הייתה כל כך עבה, אז ניסיתי להוציא מה שאפשר, אז ממילא את זה הוצאתי החוצה, אבל הוא תיקן את זה שם בצורה אחרת. גם אני מתנצל, כל אלה ששלחו וורטים אחרי יום שני, אחרי יום ראשון אפילו, כבר לא הכנסתי, כי זה כבר, החוברת הוצפצה כבר ביום שני. יהיה לשנה הבאה בעזרת השם. בעזרת השם, שנזכה לחיים ולשלום כולנו.
אמן,
אמן. ואם הוא יבוא לא נלמד? שואל הרב בוקרה, מה הקשר בין פרשת צו לפורים? והוא עונה, כתוב אצלנו, והירי ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה. אומר רשי, מה זה בקומצו? שלא יעשה מידה לקומץ. אז הוא מביא כאן וורט חסידי, הוא ביאר בזה הדברי ישראל. אני לא יודע מי זה הדברי ישראל, אבל לפי הוורט זה מישהו חסידי. מוז'יץ. אז הוא אומר, רומז שיסיר האדם מאיתו את מידת הקמצנות. זה הכוונה, והירים ממנו בקומצו, שלא יעשה מידה לקומץ, שלא יעשה מהקמצנות מידה, כי מידה זו מונעתו שלא יוכל לבוא לשום מידה טובה, וזהו שלא יעשה מידה לקומץ. אז אומר הרב בוקרה, וזה כמובן קשור לפורים, שצריכים לעשות הרבה מתנות לאביונים וכל הפושט יד נותנים לו, אז בבקשה לא להיות קמצן. והוא מוסיף כאן איזה בדיחה היא בדיחה אולי רק לצד אחד. כשקמצן מזמין פנקס צ'קים, הוא דורש שיתפיסו מאחורה את התפילת הדרך. למה? כדי שכשהצ'קים יחזרו, שיחזרו בשלום. כן, זה הבדיחה רק לצד של אלה שמקבלים את הצ'ק. כן. הרב אלפר, ראית את ההערה בסוף, זה בשלך. מה זאת אומרת זה לא בשליטה שלך? יש משהו שלא בשליטה שלך? קשה להאמין. טוב, עכשיו יש לנו בפרק ז' פסוק י' כתוב, וזאת תורת זבח השלמים. וזאת תורת זבח השלמים. שלמים זה כולל כמה סוגים של קורבנות, כן? למשל תודה, איזה קורבן זה? שלמים. בסדר, אז הוא אומר, וזאת תורת זבח השלמים. פסוק הבא הוא אומר, ואם על תודה יקריבנו. אם על תודה יקריבנו. אז אחד שלח לי השבוע, אם על תודה יקריבנו, אומר שהרבה אנשים נוהגים לשתות קפה בבוקר אחרי התפילה. אז שואתים קפה, למה קפה? זה אומר ככה, קפה יש לו גם שחור וגם לבן, גם מר וגם מתוק, גם חם וגם קר. המים חמים, החלב קר. מה זה בא לומר לך? שכל זה, אתה מברך שהכל נהיה בדברו. זה ישר שאתה מתחיל בבוקר, תדע, גם אם זה שחור וגם אם זה לבן, גם אם זה קר וגם אם זה חם, גם אם זה מתוק וגם אם זה מר, זה הכל נהיה בדברו. אז זה אם על תודה יקריבנו. נראה לי זה הרב יהודה שמואלי. אתם רואים כתוב, אתם לא רואים את זה, זה הגיע אחר כך, רק בגלל שזה וורד ככה קליט, אז בכל זאת הכנסתי אותו אצלי. יהודה, הרב יהודה שמואלי מבית שמש שלח את זה. איזה יפה היה השבוע, ברוך השם. זה לא אצלכם, רק אצלי, אני כתבתי. מה? זה היה דעת גדולה הפעם. זה היה יפה מאוד. כן, עכשיו הרב בעמוד 9 זה הרב מיכאל פרץ. אתם תרשמו לכם, כי אני לא כתבתי משום מה. בעמוד 9 הרב מיכאל פרץ ממקסיקו. אז הוא אומר, כתוב הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז הוא שואל, תגיד, באמת תמיד טוב?
כן.
תמיד טוב?
לא משאל את השם, הוא טוב.
תודה רבה. אז הוא אומר כך, יהודי נכנס לאיזה מלון יוקרתי, שואל כמה עולה לילה, אומרים לו, פה במלון הזה הולך $300 ללילה. אומר, זה קצת יקר, בסדר, זה חביבי, אתה נכנסת למלון יוקרתי, בסדר, אין ברירה, שלם. נכנס לחדר, אין סבון במקלחת, מגבת לידיים של מחר בבוקר, יש להם רק 3 מגבות, איפה המגבת הרביעית, מה זה? אז הוא מצלצל לקבלה, תכף באים, מתנצלים, סליחה, באמת, הביאו את זה, הביאו את ההוא. אחד אחר נכנס לאותו מלון, והוא אומר, אני, אין לי כסף, אולי אפשר ממש, אבל אני תקוע, ובחוץ גשם, קרח, מה, אולי זה, אתה יודע מה, בסדר, כנס. נכנס לחדר, הוא מצלצל לקבלה. מה זה? אני רואה שחסר קולה במקרר, ואני רואה שחסר, אדוני, אתה קיבלת בחינם, תגיד תודה. זה הוא אומר, הודו להשם כי טוב. מה שקיבלת תגיד תודה, אתה יודע למה? כי לעולם חסדוי, כל מה שקיבלת זה הכל חסד. אז תגיד תודה. הוא מוסיף בסוף, הרב מיכאל פרץ מוסיף בסוף, שזאת תורת זבח השלמים. אתה יודע מתי זה נקרא שבן אדם הוא אדם שלם? אם על תודה קורבנו. אם הוא תמיד אומר תודה לקדוש ברוך הוא, אז הוא נקרא בן אדם שלם. עכשיו עברנו לפרשת, מה אתה חסר לך רב חיים? את? אז דבר, יש לי 2, איזה אתה מעדיף? כחול או שחור? מה זאת אומרת? אבי אורו או זה? אורו זה. איי 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 איי, ברוך השם. אהבת את הבורות של הקפה? אני שמח. טוב מאוד, טוב מאוד. מישהו אמר לי, הוא כתב רק על שהכל נהיה בדברו, מישהו אמר לי, לכן שותים את זה בבוקר, כשאתה אומר מודה אני, תדע לך על מה אתה מודה, שחור ולבן, הכל זה...
תלוי, אלה ששותים את הקפה אחרי
הבודה,
גם שחור, גם מתוק וגם קר.
לא, לא חם.
מוירי ורבו ישאי, אנחנו עוברים לפרשת זכור. פרשת זכור, רבותיי, אז בעמוד 22, סליחה, 12, למה 22? 11, עמוד 11, טעות שלי. תכף נחזור ל-10, תכף. בעמוד 11, זה הבצבל שלח לי כבר לפני שבועיים שלושה, הוא שלח את זה בכתב שלו ואני הוצאתי את זה מהספר עצמו, ארץ צבי. אתם יודעים מי שזה היה? זה בר יצבי פרומר, הוא היה ראש ישיבת יחל חכמי לובלין. הוא היה מיד אחרי שרב מאיר שפירא נפטר, שמו אותו ראש ישיבה. הוא היה הרב מקוז'יקלוב, והוא מת מרעב, ממחלות, שם בגטו ורשה. הוא לא הגיע, אני חושב, למסרפות, הוא נפטר עוד בגטו. שם למד בהתמדה גדולה בתוך הגטו, עם חידושי תורה מהירים כאלה, שהוא אמר שלא היה לו כל החיים כאלה חידושי תורה. שם, במצוקה הכי גדולה. אז הוא היה גאון גדול ומתמיד גדול. הוא אומר, תסתכלו, אנחנו נקרא את זה ביחד, כי זה דברים שקשה להגדיר אותם בעל פה. תסתכלו, נגיד, מהשורה השביעית. ואם צדיקים אל יכתבו, זה ספרם של בינונים. אולי לא, נתחיל עוד שתי שורות קודם. ויזנב בך כל הנחשלים. עכשיו הוא מסביר, מה זה ויזנב בך כל הנחשלים אחריך? כי במקום אחר כתבנו בגדר צדיקים ובינונים. מה ההבדל בין צדיקים ובינונים? דגדר בינונים הוא הבטל ותפל אל הצדיקים. ועל זה נאמר, ואם צדיקים אל יכתבון, זה ספרם של בינונים. היינו, דהבינוני מצד עצמו אין לו מקום בקדושה, כי הוא בינוני, אין לו מקום בקדושה. מכל מקום יש לו מקום מצד התבטלותו אל הצדיקים. והמולק ימח שמם התאמץ להפריד בינונים אלה מהתבטלותם אל הצדיקים, והכניס בלבם להרר אחריהם, והמערר אחר רבו כאילו מערר אחר השכינה, ועל ידי זה זינב את הנחשלים, היינו אותם שמצד עצמם הם נחשלים ואין להם מקום רק מצד חיבור לצדיק. וכיוון שקלקל החיבור, ממילא היה הענן פולטן. ממשיך הלאה, גמיתא בקסובס בדף קוף י' א', עמי הארצות אינם חיים, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. ובת הרחי אמרינן, מצאתי להם תקנה מן התורה. למי? לאותם עמי הארצות. איזה תקנה יש להם? לדוב קבו, להידבק בתלמידי חכמים. ובמקום אחר כתבתי שזה הולך על פוגמי ברית רחמנא ליצלן, כי כן מפורש בזוהר הקדוש על עמי הארץ דקאי על דמחבלין אורחיו. מחבלין אורחיו הכוונה שמוציאים שזל. ואחי נמי, עמי הארצות דסוגיין, ועל ידי חיבורם לתלמידי חכמים שהוא הצדיק שומר הברית, יש להם גם כן תיקון אף על חד זה. והמלאק ימח שמם זינב אותם מן חיבורם לצדיקים, ועל ידי זה פלטה מענן. דברים כדורבנות, אה? בן אדם... שמה? חיבור דרך הצדיקים, יפה. נכון מאוד. כן. זה כן, זה וורט ככה נוטה לחסידות, אבל בדור שלנו מאוד צריך את זה, צריך. הנושא של ההתבטלות הוא קצת... טוב, עכשיו נחזור לעמוד 10. רגע, עוד וורט אחד של זכור נטו, זה העמוד הבא. הוא שואל את זה, גם שלח את זה כבר מזמן, הרב אמש, תמחה את זכר המלאק. אז אם תמחה את זכר המלאק, איך זה מסתדר עם זה שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? הרי כתוב תמחה את זכר המלאק. מה? קושיה מפורסמת. אז הוא מתרץ. תאר לך שהמן היו שואלים אותו, אתה מוכן שהילדים שלך, צאצאים שלך ילמדו תורה בבני ברק? הוא אמר, אם מחשמי וזכרי, העיקר שלא יהיה את זה. אז אם ככה, זה המחיה הכי גדולה. הרב אמש, כתוב אמש, לא? עמוד 12 כתוב שזה אמש. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לרבי יוסף חיים ברון מקריית ספר, הבריח התיכון, והוא כותב ככה: סליחת האבון הייתה אבון העגל. מתי הקדוש ברוך הוא סלח? ביום הכיפורים. אז הוא אמר למשה רבינו, סלחתי כדבריך, ולכן יום הכיפורים נקבע כי יום סליחה ומחילה לדורי דורות. למה? כי יום הכיפורים נמחל חטא עבודה זרה. אומר על זה, בוא תראה, פורים כיפורים, נכון? בפורים כתוב שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל כליה, שבאותו הדור כליה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. אומר רשי, מתי הם השתחוו לצלם? בימי נבוכדנצר. לפי זה יוצא שבימי הפורים שהייתה מחילה והייתה סליחה, על מה הייתה מחילה וסליחה? על חטא, על חטא, על חטא עבודה זרה שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. יוצא שחודש אדר כולו הוא יום של סליחת אבון עבודה זרה. בוא תסתכל, שקלים, זכור, פרה והחודש. שקלים, כתוב בתנחומה כתיסה, מי גרם לשבטים בפרשת שקלים שיתנו כופר נפשותיהן? התשובה היא מעשה העגל. וכן מבואר בירושלים משקולים ששקלי הכסף הינם כנגד חטא העגל. ובאמת בחטא העגל נאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם ויגוף השם את העם. במה כנגד זה במחצית השקל מה כתוב? ולא יהיה בהם נגף. יוצא שהמחצית השקל זה תיקון לחטא העגל. פרשת זכור, הוא מביא על זה תרגום יוינוסון, אשר קרחה בדרך. אומר התרגום יוינוסון, הינון גובריה משיבטה דבידן דאבי בידיון פולחן הנוכרה והווה ענן הפליט יתהון ודבית עמלק מקבל יתהון. אז עוד פעם זה הבעיה של עבודה זרה. עוד פעם זה בעיה של עבודה זרה. ומה היה התקנה של זה? מה היה התקנה של זה? הורים. הלאה, פרשת פרה, כתוב ויקחו אליך פרה אדומה, אומר רשי, משל ל... יפה, בן שפחה שתינף. על מה זה מדובר? על חטא העגל. ומה התיקון? פרה אדומה. ואחר כך בסוף נשאר לנו החודש הזה לכם, כתוב אז היה לכם למשמרת, לפי שהיו שטופים בעבודה זרה, אמר להם ישחו וקחו לכם. יוצא שכל ארבעת הפרשיות זה תיקון לחטא העגל. פורים זה כבר תיקון לחטא העגל, ופורים הוא כיפורים. אז ממילא יוצא שכל החודש הזה, חודש אדר, הוא תיקון לחטא עבודה זרה. מה? פה הכיפורים, פה זה יוצא הפוך. נכון. טוב, עכשיו רבותיי, מה? איפה היה ממש? בחטא העגל. כן, אבל אם פורים בא לחפר על הצלם של נבוכדנצר, אז גם שם זה היה ממש. לפנים, נכון. כן, נכון. עכשיו הדבר הבא זה, למה מרביצים לאמן בקריאת המגילה? נראה לך שהוא התאושש כבר משנה שעברה שאתה מרביץ לו עוד פעם? מה? עמוד 13 הגענו. למה מרביצים לאמן? אז בספר, קודם כל זה הרב דן מחבר יפנה את תשומת ליבי לספר של הרב אפרים שטיין. איך הוא נקרא? ילקוט אפרים?
אפרים פישל שטיין.
איך? לא גבילי. גבילי גם יש לו, אבל זה מהספר אוצר אפרים. אוצר אפרים, פרשת בו. והוא מביא האוצר אפרים בשם רב חיים פלאג'י, לא פחות ולא יותר. מה הרעיון להרביץ לאמן? הרי אמן מת כבר מזמן. תראו בעמוד 13, מביא מחילתה, רבי נתן אומר, וכי לא היו שם בתים אשר אין שם בכורות? כתוב כל בית, אין בית אשר אין שם מת. לא היו בתים שאין בהם בכורות, אלא כבר שהיה בכור מת לאחד מהן, היו עושים לו איכונין ומעמידה בביתו. ואותו הלילה הייתה דמות הבכור נשחקת ונידקת ונזרת, כלומר מתפוררת ומתפזרת, והיה אותו היום קשה להם להורי הבכורים בצער גדול כיום הקבורה ולא עוד. אלא שהיו בכורי המצרים מקוברים בבתיהם, והיו הכלבים נכנסים דרך הביבים, כלומר צינורות השופכין, ומחטטין ומוציאין את הבכורות מתוך כוחיהן ומתעתעין בהן ומענים אותם בביזיון, והיה אותו היום קשה להם להורי הבכורים כיום הקבורה. על פי דברי המחילתא האלו מבאר רב חיים פלאג'י בטוב טעם מנהג הקאת אמן בפורים. שאלה מה? טעם שמקין אמן בקריאת המגילה, אמר גלה בפומה יהודי אינשי, שאמן לוקה במכות הללו בכל שנה ושנה בגיהנום. ונראה לומר על דרך שדרשו רבותינו זל במחילתא, שבמכת בכורות לקו גם המצרים בכורות שכבר מתו בקברם, וזה שמתו כבר והם בקברם גם הם לקו. לפי זה אותו הדבר גם פה, המן לוקה בקבר. ואיפה זה רמוז? כתוב פיריאמו מארץ תאבד. פיריאמו זה אותיות פורים, מארץ תאבד. בפורים גם המן שהוא כבר נמצא בארץ עמוק המון אינדרר, איך אומרים את זה רב שבזה? עמוק אינדרר באדמה. טוב טוב בארץ. אז הוא גם כן לוקה. זהו, זה הסבר אחד. הסבר שני, והיה עם בין הקות הרשע, והיה עם בין סופי תיבות המן. זה בא לומר שעם בין הקות, שצריך להקות את המן. בסדר, עד כאן הקפה ב', הקפה ג'. שבלנו בשבוע שעבר למה בעל הניסים לא אומרים וקבעו. כן, בחנוכה אומרים וקבעו, ובזה לא אומרים וקבעו. למה? עכשיו זה בעל פה, כי זה הגיע אחרי יום שני. כל התירוצים לזה הגיעו אחרי יום שני. נו, אז מה אתם אומרים? אני לא תירצתי. מה אתה תירצת? טוב, בסדר. למה בחנוכה אומרים וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, ובפורים לא אומרים את זה? פורים לא אומרים כלום. התירוץ כנראה שהכי יהיה מובן ואמיתי, ואחרי זה ראיתי שגם הרב שטיינמן כותב ככה, גם הרב שטיינמן, אני קיבלתי את זה מהרב בוארון, איך קוראים לו, ממעלות. אבל אחרי זה הסתכלתי בספר של הרב שטיימן על התפילה, הוא גם כותב את אותו תירוץ, כנראה פשוט ככה. בפורים יש לנו מגילת אסתר, ויש לנו מסכת משניות, מסכת מגילה, ויש לנו מסכת גמרא, מסכת מגילה. אין צורך להגיד שקבעו את פורים, מי לא יודע. אבל בחנוכה אין כלום, אז צריכים להגיד בתפילה שיש חנוכה. רגע, אתה עושה ככה עם הראש כאילו הטעם הזה לא טוב בגלל שאתה ראית טעם אחר? אתה ראית עוד טעם, בסדר? נו, מה אתה ראית, איזה טעם? נו, כן, להודות ולהלל, כן, למה לא? נו, שתהיה לי בריא, בשביל מה עושים סעודה? בשביל להודות. בסדר, תירוץ טוב, גמרנו. תירוץ שלישי, הרב בוארון שלח בשם חבר שלו, שעכשיו לא כתבתי לי פה את השם שלו, היה חבל מאוד, הרב חייק אני חושב, חייק, כנראה לומד איתו בכולל. אז הוא אמר, הרב חייק, שזה תירוץ ככה ויץ כזה, זה לא אמיתי, אבל זה נחמד. הוא אומר שבחנוכה יש, כולם שואלים למה 8 ימים, היה צריך להיות רק 7 ימים, אז כדי שלא יתבלבלו כתבו בחנוכה וקבעו 8 ימי חנוכה. זה ההדגשה היא פה, לא על וקבעו אלא על 8. הלאה, תירוץ שלישי, בן דוד שלי הרב גבריאל רוזנבוים, הוא אומר ש... והוא הראה לי את זה היום, הוא היה אצלי בבית, הוא הראה לי, כתוב בסידור רבי יעקב עמדין שכל הניסים שיהיו לישראל כתובים כבר מששת ימי בראשית. נס חנוכה לא היה כתוב. יוצא שכל הניסים לא צריכים לקבוע, הקדוש ברוך הוא כבר קבע. חנוכה לא היה כתוב, וממילא את זה וקבעו 8 ימי חנוכה, ככה הוא הראה לי שם כתוב. אז לפי זה זה מסודר יפה. מה? לא להזכיר בכלל את על הניסים בפורים. למה? אבל היה נס. אתה אומר, אם לפי התירוץ הראשון שאמרת שיש מגילה, יש מסכת, אז בכלל יש לא צריכים להגיד על הניסים, אז אולי בכלל לא צריכים להתפלל, כי כבר יש תורה וכתוב אנוכי השם אלוקיך. אז אתה אומר, לא, אבל אם כן צריכים, אז שתגיד גם וקבעו. התשובה היא, זה צריכים להגדיר את זה יותר טוב. ההערה שלך יפה, צריכים להגדיר באמת יותר טוב. אז מה פה התירוץ? אז אם יש מסכת ויש מגילה, אז מה קרה? אז לכן מה? אז יש יזכור, אז הוא אומר, אז אל תגיד על הניסים. מה? כי יש מגילה, קראנו מגילה. מה? למה צריכים להכניס את הקטע הזה? טוב, אני שומע. מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים הלאה. עמוד 16, 17, 18, יש לכם סיפור מאוד יפה על הרב מסלונים. זאת אומרת, הוא היה בעיר ברנוביץ', אבל הוא היה הרב של חסידי סלונים, קראו לו רב שלוימה דוד ויינברג, השם ינקום דמו. הוא היה בגטו בחודש טבת תש"ג, העבירו אותו למחנה עבודה ליד ברנוביץ'. הוא היה רב של סלונים, והעבירו אותו למחנה עבודה ליד ברנוביץ', והגיע פורים והוא רצה לרקוד, אבל הוא פחד. אז מה הוא עשה? הוא בא לגויים שם והוא אמר, אתם לא יודעים לרקוד. אמרו לו, כן יודעים, רוצים לראות? בואו נעשה תחרות. אז הגויים רקדו, ואחרי זה היה תור של היהודים לרקוד. היהודים רקדו גם כן. אז ככה היה מותר להם לרקוד, כי זה היה תחרות. מה?
ולמלך שקיבל הודעה,
הוא
רצה לרקוד,
הוא לא יודע לרקוד. אז זה כבר כתוב הסיפור הזה. טוב, זה הסיפור הזה, עמוד 16 ו-17. עמוד 18, אנחנו מתחילים את המגילה בשעה טובה ומוצלחת. מה אני אגיד לכם, רב ראובן קרלינשטיין זכר צדיק לברכה, שהיה מגיע חודש אדר, הוא כבר נהיה שיקור מהמגילה. אני לא יכול לתאר לעצמכם מהמגילה. הוא היה שיקור, שיקור, כל שנה, זה רק היה מגיע להתחיל לחשוב על זה, הוא היה אומר, רב שלייב, רב שלייב, המגילה זה זה, ממש היה שיקור מזה, פילית לא, באמת המגילה זה מים שאין להם סוף. ובכן, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. השאלה הראשונה בעצם שהייתה אמורה להטריד אותנו ומשום מה לא הטרידה אותנו עד היום היא למה, אתה יודע שאתה אומר, בוא אני אספר לך משהו, היה בזמן של נפוליון, אתה שומע? בזמן של נפוליון היה נפוליון, זה נשמע לך הגיוני? אם אתה אומר שבזמן נפוליון היה מלחמה, אז לספר על המלחמה, אתה אומר זה היה בזמן של נפוליון, אתה אומר והיא בימי אחשוורוש, אני מספר לך על אחשוורוש, והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאוד ועד כוש. אז אתה מספר על אחשוורוש, אז מה אתה מביא בימי אחשוורוש? יפה אמרת, יפה אמרת, אתה אומר שכנראה היו שני אחשוורושים, אתה אומר שכנראה היו שני אחשוורושים, ואז מדברים על אחשוורוש הזה ששלט מאוד ועד כוש. טוב, נו, אתה אומר שלא באו להגיד את זה, רצו רק להגיד שזה היה לשון של צער, והיא בימי זה צער. שומע, מוריי ורבותיי היקרים, אומר על זה הרב ילקוט הגרשוני בשם לא פחות ולא יותר רבינו הקדוש רבי יעקב מליסה הנסיבס. ומה הוא אומר? הוא אומר שוואי בימי אחשוורוש, זה בא לומר, תשמע איזה צרה גדולה הייתה בימים ההם. אתה יודע מה הייתה הצרה הגדולה? הרי תמיד שעושים צרות ליהודים בצרפת הם בורחים לאנגליה, ומאנגליה בורחים לגרמניה, ומגרמניה בורחים להולנד, ומהולנד בורחים פה. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, זה הייתה הבעיה, הוא שלט על כל היהודים בעולם, זה היה הבעיה. זה וורט אמיתי, אמיתי. והוא אומר, ולכן גם אחר כך, ולכן גם אחר כך כשהאמן הגיע למלך אחשוורוש להגיד לו את הכתרוג על עם ישראל, אז הוא אמר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, אתה הראשון והאחרון שיכול לעשות את מה שאני מבקש בך עכשיו, לפתור את בעיית היהודים לאחת ולתמיד, זה רק אתה יכול. זה היה הטענה של האמן, פילי פלוי. עכשיו באותו עמוד למטה הבאתי רמז נחמד מרבי אליעזר מגרמייזה הרוקח. אז רבי אליעזר מגרמייזה אומר, רבי אליעזר מגרמייזה אומר שהרי יש מחלוקת בגמרא אם אחשוורוש היה חכם או טיפש, מי חולק בזה? רב ושמואל. אז תראו למטה שורה אחרונה, הוא אומר אחשוורוש זה ראשי תיבות אדם חכם שותה ופליגה רב ושמואל, ראשי תיבות. כן, עמוד 19, לא, בטח, שאלה אם הוא שלט על הכל כמו שהוא שלט על זה או שהוא שלט מפה עד פה, זה לא משנה, זה היינו אח. תהילה לה 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 לה. נו עכשיו רציתי להגיד לכם הרגושה, אבל זה נגיד לכם אחר כך, בסדר? אז לא צריך להזכיר, זה כתוב. עכשיו ככה, יש לנו בעמוד 19-20 יש איזה סיפור, אתם תקראו את זה בבית, זה עבודת בית. עכשיו עמוד 21 יש לנו, יש לנו רבי יוינוסון אייבשיץ ששואל, רבי יוינוסון אייבשיץ שואל בספר יערות דבש, מדוע המלך נתן לשתות בכוסות של בית המקדש? מה הרעיון בזה? מה הרעיון לשתות בכוסות של בית המקדש? אז הוא אומר, איזה המצאה. הוא אומר, כתוב שכלי, כתוב ככה, אמן ומורדכי שניהם היו שרי המשקים בסעודה, מורדכי רצה שישתו כמה שפחות שלא ליהנות מסעודת המלך, ואמן רצה, ואמן רצה שישתו כמה שיותר כדי, בסדר, ואמן רצה שישתו כמה שיותר כדי להכשיל את היהודים. מה עושים? אמר המן למלך, אתה יודע מה, תביא את כלי בית המקדש. מה יש? הרי כלי קודש מחזיק הרבה יותר ממה שיש לו, כמו הכלים של השונמית, כלים ריקים, אל תחסירי. והוא שפך ושפך, וזה, זה היה הרעיון כאן. הוא אמר, תביא את כלי המקדש, נשפוך רק לכוס אחת, אבל זה יהיה מלא כמו 10 כוסות. וזה היה הסיבה שהביאו דווקא את כלי בית המקדש. אחרי זה הוא אומר עוד רעיון, הרב רבי יונס עיני משיץ בהמשך בעמוד 22, שתי שורות מלמטה, הוא אומר, אבל הטעם להשתכר הוא. למה עשו תקנה להשתכר בפורים? אז הוא אומר, בעצם הטענה הכי גדולה על עם ישראל בגלות בבל היה שהגיע את הפקידה ואין ישועה. כלומר, ה-70 שנות גלות בבל הסתיימו לפה, הסתיימו לשם. אתה יודע, בלשצר כבר הוציא את כלי המקדש לפני 3 שנים. אחשוורוש עכשיו חשב שהסתיימו. הלו, הם מבינים שזה מסתיים, ואתה רביעיד לא מבין? למה אתה לא עומד להתפלל? הגיע את פקידה ואין ישועה, למה אתה לא מתפלל? זה היה הטענה הכי חזקה ליהודים בשושן. למה לא מתפללים על הישועה, על הגאולה? למה לא התפללתם? זה היה הטענה. טוב, וזה הטענה גם עכשיו, הוא מביא, שזה הטענה באבונותינו הרבים, זה המרי גם עכשיו, שאין איש שמה ליבו להתפלל בכוונה ובדמע על עריכות הגלות ומהירות קץ הישועה. והיא אחת מהשאלות ששואלים לאדם, ציפית לקץ ישועה? אומר על זה רבי יונס עיני בשיץ, יש לנו רק תירוץ אחד. הגמרא אומרת מסכת עירובין, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, שנאמר שיקורת ולא מיין. שואלת הגמרא, אבל שיקור פטור רק מתפילה, אז איך אתה יכול לפתור מן הדין? עונה הגמרא, הנה חינמי, הכוונה רק לתפילה. לא, זה התכוונתי, לפתור את העולם מדין תפילה. שלמה? כיוון שלא יכול להתפלל. אומר על זה הרב יונס עיני בשיץ, לכן כתוב במסכת מגילה בדף י' א', הרכבת אנוש לראשינו ותוציאנו לרוויה. מה זאת אומרת? הרכבת אנוש לראשינו, זה המן, ותוציאנו לרוויה. איך תוציא אותנו מהבוץ הזה? שאנחנו שיקורים, שיקורת ולא מיין, שיקורים מהגלות, לא יכולים להתפלל. לפי זה, זכר לנס הזה שהקדוש ברוך הוא פטר אותנו מן הדין, למה לא התפללנו על ידי זה שאנחנו שיקורים מהגלות? זכר לזה אנחנו משתכרים בפורים. כך אומר רבי יונס עיני בשיץ. הוא עוד מוסיף דברים מעניינים, אתם תראו את ההמשך בבית. אנחנו עוברים לעמוד 27. עמוד 27, שכוח. כתוב, לעשות כרצון איש ואיש. מה זאת אומרת איש ואיש? מביא את המדרש שזה מרדכי והמן. מרדכי איש יהודי, המן איש צר ואויב. אז הוא שואל, א', קשה להבין שזה הולך על מרדכי והמן, אבל הוא שואל חוץ מזה, רבי ינס, זה איך קוראים לו? רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנה, אומר ככה, אתה אומר שהשתייה הייתה כדת, אין אונס. אני לא מבין, אם גם מרדכי וגם המן היו שם, אז מה, שניהם התכוונו לדבר אחד, שאין אונס? למה? אומר על זה המגיד מדובנה כדרכו במשל נפלא, היה פעם איש אחד שנבח, אשתו נפטרה צעירה ונשאר לו תינוק בבית, ילד קטן, לא הייתה לו ברירה, הוא התחתן פעם שנייה, אבל האמא הזאת נבח לא הייתה טובה והייתה מתאכזרת לילד הזה, הייתה מתאכזרת, כל פעם הייתה מתקמצנת אליו, לא נותנת לו לאכול, ואבא היה מגניב לו. יום אחד הילד הזה חלה, הלכו לרופאים, בזבזו בכסף, עשו איתו, חזרו איתו. אומר הרופא לאבא, תשמע, קיבלת את הילד חזרה בנס, אבל תשמור עליו עכשיו לפחות חצי שנה, תן לו ממש, אתה יודע, רק בשביל לחיות, קצת לחם, קצת זה, הקיבה שלו לא תחזיק מאמן. עכשיו באו הביתה והילד מבקש מהאמא לאכול, היא לא נותנת לו. הוא מבקש מהאבא לאכול, לא נותן לו. אז שואל הילד, אבא, אתה עכשיו מתאכזר עליי כמו אמא כבר? אומר לו, אבא, לא חמודי, אנחנו שנינו לא רוצים שאתה תאכל, משתי סיבות שונות. הוא לא, היא לא רוצה שתאכל כי היא מתקמצנת עליך, ואני לא רוצה שתאכל כי אני אוהב אותך. אבל זה הכוונה, כרצון איש. השתייה כדת אין אונס, כרצון איש ואיש. מרדכי והמן שניהם לא רצו שהיהודים יאכלו, אבל משתי סיבות שונות. מרדכי כי הוא אהב את היהודים, הוא ידע שיאכלו את זה, זה לא טוב. אבל המן בגלל שהוא לא רצה, כי הוא התקמצן עליהם. לכן זה יצא ששניהם לא נתנו להם לשתות, כרצון איש ואיש. השאלה זה של המערכיף, הוא מתרץ על זה שלוש תשובות. אתה זוכר אותם? אחד זה כי לא היה אפשר לעשות כרצון איש ואיש, אחד אוהב מוזיקה קלאסית, אחד אוהב מוזיקה רועשת, כן. ועוד שנייה זה שכן היה מוזיקה, כן. מה? שם לכל אחד אוזניות. מה?
אז לא היה
אוזניות. מה? לא שומע.
עשו מחלקות, מה הבעיה? מחלקים את זה.
לא שומע.
זה היה גם בגינה.
זה היה בגינה, נו, אז מה?
אה,
לא היה תקע. והצירוץ השלישי אני גם לא זוכר, אבל זה במתוק האור כבר מובא שם.
כתוב שנגינה מעוררת הבן אדם מתשובה, וזה אמר
לו. הוא לא רצה שיחזרו בתשובה, כי הנגינה מעוררת. הוא יכול להביא כאלה נגינות שבטוח לא מעוררת לתשובה. אולי רב הופמן, רב שימשי, אולי תגיד לנו החרבונה, איך כותבים אותו בסוף, עם א' או עם א'? לא יודע, זו תשובה נכונה. התשובה, בכל מקרה מה שהיית אומר היה יוצא טוב, כי בהתחלה את המגילה כתוב אותו עם א', בסוף המגילה כתוב אותו עם א'. בתחילה את המגילה כתוב והקרוב אליו כרשנה ש... לא, ויאמר לשבעת הסריסים, איך קראו להם? זתר וקרקס. נו, איך זה מתחיל שם? לא מרס מרסנה ממוכן, זה הסרים, הסריסים שהלכו להביא את ושתי, איך קראו להם? ויאמר המלך לה, מה? או, למהומן בלתה חרבונה. איך כתוב חרבונה? עם א'. סוף המגילה כתוב שהחרבונה בא להגיד שגם הנה העת, שם כתוב חרבונה עם ה'. אז נו, אז א' או ה', איך צריכים לכתוב? יש לזה הרבה תירוצים. הבאתי פה את התירוץ של הרב קניבסקי בספר דרך שיחה, והוא מסביר ככה. בתרגום כתוב שחרבונה זה מלשון חורבן. ואיפה שהיה צריך להחריב, הביאו אותו. אז שהיה צריך להחריב את גברת הוושתי, אז הביאו אותו להחריב. ואז בעצם זה בתרגום, זה כתוב לשון תרגום, כי זה חרבונה. חרבונה זה לא לשון עברית, זה חרבונה זה לשון תרגום. תרגום זה תמיד מסתיים עם א', כי זה בארמית. לעומת זאת, אחר כך שהוא בא בתור אליהו הנביא, אז הוא בא לעשות ישועה לעם ישראל. אם הוא בא לעשות ישועה לעם ישראל, אז זה כבר כתוב בעברית. כן, אז לכן זה כתוב בעברית, זה הולך עם ה'. כן, היה לי השבוע שמחה גדולה. למה? אתם זוכרים את הוורט שהביאו לנו הרב בוארון ממעלות, שלח בשם הרב מכיסא רחמים, איך קוראים לו? מזוז, שעם הוו באמצע. אתם זוכרים? שאלנו וכן לא שאלנו ולא שאלנו ותירצנו ואמרנו ועוד פעם הבאנו את זה. נגמר הוויכוחים. המשך רוח מי אומר את זה? המשך רוח מי אומר את זה עם הקושייה ועם התירוץ. תקלו את המשך רוח מעמוד 29 על המילים תרשיש ושוען ויושפה. אומר המשך חוכמה, כתוב תרשיש ושואם. למה? לרמז דבהו נער את בני בלהה ואת בני זלפה, לכן התחברו באבני אפוד גם כן, דשואם היה של יוסף. דמרמז שהיה נותן הפסקה למשה בין דיבור ודיבור, כמו שאמרו רבותינו זל, ולכן כאן שהשין הוא סוף של תרשיש ותחילתו של שואם, זה גם כן שין, כדי שלא להרבב את האותיות, אמר ושואם. ואם תשאל אותי, אז אם ככה, למה בפרשת ויקל זה כתוב בלי וו? אומר על זה, לכן בפרשת פקודי, שזה גבי עשייה, לא כתוב בוו. שמה הקדוש ברוך הוא, כאן הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, ומלמד אותו. אז הוא אומר לו, תפסיק בין זה לזה, שם זה כבר העשייה, אין צורך להגיד את זה עוד פעם. הדרך אגב, הוא אומר, למה הבאתי את זה פה? כי כאן כתוב את השם הזה של תרשיש. אז הוא אומר, תראה, בגמרא כתוב, כרשנה שתר אדמת התרשיש, זה הכל הולך על בית המקדש. כרשנה אמרו מלאכי השעוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה, שתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים, אדמת, כלום בנו לפניך מזבח אדמה, תרשיש, כלום עשו לפניך את הבגדי כהונה, את החוישן שאחד מהאבנים בו היה תרשיש. אז על זה הוא מביא שתרשיש זה האבן של אשר. תרשיש זה האבן של אשר. בגמרא כתוב שאשר הבנות שלו היו יפהפיות, כהנים גדולים, כהנים גדולים היו לוקחים בנו, את הבנות, את הנשים שלהם משבט אשר, הבנות הכי יפהפיות. אז הוא אומר, תראה מה זה, זה לימוד זכות על עם ישראל, שמגדלים את הבנות הכי יפות, מגדלים אותה בצניעות, שתהיה ראויה לכהן גדול שעובד בבית המקדש. ואילו הגויים, כשיש להם אחת יפהפייה, מפשיטים אותה ערומה ומוליכים אותה לפני כולם. הנה, תראה לימוד זכות על עם ישראל. מה אתה שואל? אני לא שומע אותך. טוב, עכשיו, ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. ממוכן זה המן, כך אומרת הגמרא, תנא ממוכן זה המן. ולמה נקרא שמו ממוכן? שמוכן לפורענות. ועל זה אומר רב כהנא, מכאן שההדיוט קופץ בראש. שואל על זה אריאלקוט הגרשוני, למה רק אחרי שהגמרא אמרה שממוכן זה המן, עכשיו אנחנו מקבלים דיווח שהדיוט קופץ בראש? מה זה קשור לזה? זה אומר פילי פלוי, מי אמר לך שהמן שממוכן הוא היה ההדיוט שבכולם? כי הוא כתוב בסוף, אז אולי זה מלמטה למעלה. מי אמר לך שזה קרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן? אולי זה בדיוק הפוך, קרשנה שתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן, מי אמר לך? אבל ברגע שאמרו לנו שממוכן זה המן, וכאן זה פרק ב', ורק בפרק ג' כתוב אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, זאת אומרת שכאן הוא עוד היה הדיוט. ואם ככה, מכאן שהדיוט קופץ בראש, זה פילי פלוי, זה נפלא, זה כמו שקע לתקע נכנס. כן, אנחנו כבר בעמוד 32 ברוך השם, יש שם רק 117 עמודים. אז טוב, ובכן, כאן יש מהספר גבעת שאול של רב שאול ברך, והוא אומר, למה המן אומר ככה? לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. אתה אומר, שמע, זה שיפגע בך זה לא כך נורא, אבל ייפגע גם בשרים. איפה נשמע דבר כזה? לפגוע במלך זה פחות מאשר לפגוע בשרים? רב שאול ברך מביא פסוק, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך ריבונו של עולם, מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזנה מישרים. למה דוד המלך מבקש ככה? כי יש פמליה של מעלה ויש הקדוש ברוך הוא. פמליה של מעלה משועבדים לחוקים, זה להבדיל מלכות הדערה כמלכות הדרקיה, יש שופטים, השופטים משועבדים לחוקים. אתה לא יכול לבוא לשופט להגיד רחם עליי, מה אני יכול לרחם עליך? יש חוק, אתה עברת על החוק, בחוק כתוב שעל דבר כזה מקבלים 8 שנים, מה אני יכול לעשות? אז ממילא הפמליה של מעלה משועבדים לחוקים והם לא יכולים לרחם, אבל הקדוש ברוך הוא לא משועבד לשום דבר, ולכן עדיף לי שהקדוש ברוך הוא יהיה זה שישפוט אותי, כי על ידי זה מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזן המישרים. אם הפמליה של מעלה ישפטו אותי, הם יצטרכו לדון אותי לפי החוק, אבל אתה ריבונו של עולם, מלפניך משפטי יצא, ועל ידי זה עיניך תחזן המישרים. ככה דוד המלך מבקש. עכשיו מביא הרב שאול ברך דבר נפלא, תראו בעמוד 32 שורה עשירית בערך, וריקנתי פרשת וייצא הובא בספר מחיר יין לרמו. יש לכם את זה? על הפסוק ותמאן המלכה ושתי כתב שמצא בה אגדה, ויאמר המן, זו מידת הדין למלך אחשוורוש, זה הקדוש ברוך הוא. ולמה הקדוש ברוך הוא נקרא כאן מלך אחשוורוש? שאחרית וראשית שלו, אחש וראש, אחרית וראשית שלו. אז זה נקרא, הקדוש ברוך הוא נקרא המלך אחשוורוש, ומי זה המן לפי זה? מידת הדין. וזה מביא בשם רישוין. עכשיו אמרו לנו חז"ל שלא היה מי שיודע לדבר לשון הרע על עם ישראל כמו המן. הוא היה בזה אלוף העולם, נאמבר 1. ועכשיו שהוא ידע ככה, המן בא ואמר לקדוש ברוך הוא כתרוג על עם ישראל. אבל הוא פחד שהקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, אני אשפוט אותם. אם הקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו, יוציא אותנו זכאים. מה עושים? אומר ריבונו של עולם, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. מה הוא רוצה לגרום? שלא הקדוש ברוך הוא ישפוט את עם ישראל, אלא הפמליה של מעלה, וממילא יהיה לא טוב לנו. אבל הוא טעה בזה, כי זה גופה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם בהם פגעו, הם לא יכולים לדון, כי הם נפגעו. בי אף אחד לא יכול לפגוע, אני נקי, אני יכול לשפוט אותם, ואני אשפוט אותם וגם יציל אותם. עכשיו אני רוצה לשמוע רק מי שיודע פה עברית טוב שיגיד לי בבקשה. יש כאן אחד כזה שיודע עברית? שאישה, כשמדברים על נשים, אז מה אומרים? נניח שנשים אמרו, איך אומרים? נשים אמרו, או
בעתיד,
נו, איך?
לא, זה להגיד,
זה להגיד. תשמעו, רגע. הנה, איך אומרים הבעלים שלהם, שלהן, בעליהן, עם נון, כי זה מדברים על נשים. ואם רוצים להגיד שהנשים האלה יאמרו לבעלים שלהם, אז איך אומרים? באומרן, עם נון. עכשיו שימו לב למגילה, לא על המלך לבדו אבטה ושתי המלכה, כי על כל העמים, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא והמלכה על כל הנשים לאב, זאת בעליהן, בעיניהן, באומרן. מה זה? באומרן. מאיפה הגיע המם הזאת? אומר על זה רב שמואל דיוזידה בעמוד 33, שבאומרם הכוונה שהגברים ידברו ביניהם, שמעת מה קרה במשתה של אחשוורוש? והנשים ישמעו את זה. מה הם ישמעו? באומרם שהגברים ידברו על זה, באומרם המלך אחשוורוש אמר לבי עד ושתי המלכה לפניו ולא בר, ומילא כל הנשים יעשו צחוק מהבעלים שלהם. אבל באומרם זה הולך על הגברים. היום בבוקר ראיתי שגם הגאון מווילנה ככה מפרש. אבל הוא מביא עוד משהו מאוד יפה. שימו לב לחילוק, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהם. נשים פשוטות יכולות לבזות את הבעלים שלהם, להגיד ככה. שרות הן יותר עדינות, אז איך הם יגידו? השרה לא צריכה להגיד לבעלה, תראה, לא, היא אומרת לו, אתה זוכר את היום ההוא? זהו, לא צריכה להגיד יותר. זה מה שכתוב כאן, והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי. מספיק שהם יגידו היום, אתה זוכר את היום הזה? זה הכל, יותר לא צריך. והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי. מה? לא, לא, זה עוד דבר. מה זה? ככה זה ב... מה זה בפולניה? טוב, עכשיו הרב בצרי מאופקים, הוא שואל, כתוב שאסתר נאמרה ברוח הקודש ויש על זה 10 לימודים בגמרא.
עמוד
34. עשרה לימודים בגמרא יש על זה. יש לנו לימוד בגלל שכתוב ויאמר המן בליבו. מאיפה המגילה יודעת מה המן אמר בליבו? יש לנו לימוד קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. זה שמואל, זה האחרון. שואל הרב בצרי, כתוב אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשת. מי סיפר לך את זה? מי? מאיפה הם יודעים את זה?
הוא
שהוא עצוב? הוא אמר, אתה אומר זכר את ושתי. למה מכאן לא למדו שעשר ברוח הקודש נאמרה? הרב מלכי מבסוט מהשאלה. אז מה צריך תירוץ אם יש כזאת שאלה טובה? הוא אומר שצריך לומר ש שגם בלי שעשר ברוח הקודש נאמרה, פשוט שהמלך זכר את ושתי. הוא היה כזה בעל תאווה, אז על מה הוא חשב כל הזמן? על ושתי. אז אחרי שלא היה ושתי, בטוח שהוא חשב על ושתי. אז שואל הרב בצרי, הרי כתוב שויאמר המן בליבו, אז לומדים מזה שעשר ברוח הקודש. הגמרא דוחה שברור לנו שזה מה שהוא חשב בליבו. אז למה כאן לא הביאו את הראיה הזאת ודחו כמו שדוחים שמה? וגם זה שהביא את הראיה לא הביא את הראיה שלנו מזכר, הביא רק משמה, מויאמר המן בליבו. אז אומר, רואים מפה שיותר פשוט שהחשברוש יהיה בעל תאווה ממה שהמן יהיה בעל גאווה. ולכן זה שהחשברוש הוא בעל תאווה והוא זכר את ושתי, זה לא חידוש וברור שזה ככה. אבל זה שהמן הוא בעל גאווה ויאמר המן בליבו למי יחפוץ, זה פחות ברור לנו, ולכן כאן יש כבר חידוש שיהיה אסתר נאמרה ברוח הקודש. עכשיו הילקוט הגרשוני אומר דבר מאוד יפה. אתם יודעים שיש אנטישמים בעולם שאומרים למה ליהודים יש כך הרבה כסף? עכשיו שאלה טובה, אבל התשובה היא עוד יותר טובה. התשובה היא שהיהודים לא מבזבזים על כל מיני דברים שאתה מבזבז. כן? מישהו אמר לי שהשבוע התראיין איזה חבר כנסת לא דתי, התראיין ברדיו או לא יודע איפה, הוא אמר שהוא מרוויח בכנסת רק 19,000 שקל נטו, וזה לא מספיק לו. כבודו שמע את הדבר הזה? לא מספיק לו 19,000 שקל. אבל ויש לו רק שני ילדים, וזה לא מספיק. אז תגיד לי, אנשים אחרים, כן, רגילים לחיות פחות מחצי מזה, ולא עם שני ילדים. אז חיים. אז מה הפשט? הפשט הוא, הם לא מבזבזים על מה שהוא מבזבז. אם אתה צריך ללכת למסעדה פעמיים בשבוע, ואם אתה צריך ללכת לזה, אז ברור, אתה ברמת חיים גבוהה מאוד, ואתה מבזבז על דברים שאחרים לא מבזבזים. אז זה לא קושיה מאיפה יש להם כסף. את כל זה אומר הרב ילקוט הגרשוני מתוק מדבש. אתם יודעים שיש תמיד שני מילים שהן דומות, אז הבעל הטורים עושה מזה צשטול. כתוב ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה. אותו הדבר כתוב אצל יוסף, ויפקד פקידים על הארץ ויקבצו את כל אוכל. אז הוא אומר, תראה, יוסף הגיע למצרים עבד, יצא משם מיליארדר. החשבי רואי שהתחיל את הסיפור של המגילה מיליארדר, יצא משם אפס. אז למה? התשובה היא, כי זה עשה ויקבצו את כל נערה בתולה, וזה עשה ויקבצו את כל אוכל. זה ההבדל. שניהם עשו ויפקד המלך פקידים. השאלה את מה יקבצו. הוא קיבץ את כל נערה בתולה והוא קיבץ את כל אוכל. זה כל ההבדל. אז אל תשאל מאיפה יש להם, אל תשאל, ככה זה. פילי פלויים מביא את זה בשם ילקו צויפר. טוב, התחדש לי השנה חידוש, שהאימא מורדכי רצה שאסתר תהיה מלכה או לא רצה? ברור שהוא לא רצה שיקחו אותה, אבל אחרי שלקחו אותה, האם הוא שמח או לא שמח? מה? כן, בדיעבד. אחרי שהיא כבר הייתה בידיים שלהם, אז הוא רצה שהיא תהיה מלכה או לא? אז תראו בעמוד 36 הרב מרדכי בנדיקט שאורים מצוינים על המגילה, הוא מביא זה מחלוקת רשי ורישוינים. רשי אומר, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. אומר רשי שלמה מרדכי הסתובב שמה, שאמר לו אירה לצדק את זאת שתלקח למשכב הראל, אלא שעתידה לקום להושיע לישראל, לפיכך היה מחזר לדעת מה בסופה. לעומת זאת פירוש חכמי צרפת כתבו, מה יעשה בה, מה יהיה בסופה אם ימליכוה. זאת אומרת שלפי חכמי צרפת הוא כן רצה שהיא תהיה, הוא רצה לראות אם זה יצליח או לא. לפי רש"י הפוך, הוא רצה לראות שזה לא מצליח, אז הוא רצה לראות מה יקרה, איך זה מתפתח הסיפור. אז שואל לפי חכמי צרפת שהוא רצה שהיא תהיה המלכה, אבל זה רק בעוד 12 חודש זה יהיה, הרי 6 חודשים
שמן
המור, 6 חודשים הבשמים, אז מה יש לו להסתובב שם עכשיו? התשובה היא, הוא אמר לה לא לספר. ולמה לא לספר? כי אם ידעו שהיא יהודייה יזרקו אותה מיד. אז הוא כל יום מסתובב שם בשביל להזכיר לה לא לספר, זה הכוונה, לדעת אם היא תזכה להיות מלכה, כלומר אם היא עדיין שומרת את הסוד הזה. זה היה הנקודה. לא, זה כולם ידעו שהיא גדלה אצלה בבית, זה לא היה סוד, כולם ידעו, רק מי היא לא יודע, מצאתי אותה בתחנה המרכזית.
הוא חשב
שהיא לא תמשיך, זאת אומרת,
היא
תביאה איך
שהיא לא
תמשיך. אז זה מחלוקת, כן. עכשיו תראו דבר נפלא שהבצבל שלח. כל מה שאני אומר לכם בצבל שלח, 90% מזה זה היה שנה שעברה. 90% מזה זה היה שנה שעברה. ובכן, תראו בעמוד עכשיו 40. הוא מביא בשם הרב הקדוש רבי יצחוק מסטוצ'ין של הרב החוסיד המפורסם רב נפתולי הורוויץ, השם ינקום דמו, מטורנה, טרנה. איפה זה טרנה? שם ליד, זה היה שם בטרנה קבור רב נפתולי מרופשיץ. לא? נו, ומי קבור שם? לא רב נפתולי, יש שם שני קברים, לא? אולי אני מחליף עם מקום אחר.
בלנצות,
אני התבלבלתי, נכון? התבלבלתי. אז בסדר. והוא אומר ככה, הוא אמר לו, אני אתן לך משלוח מנות, יש לי דבר תורה שעלה ברעיוני בשעת קריאת המגילה. כתוב ככה, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. אומר על זה התרגום, נקראה בשמה מפורש וכתיב. מה זאת אומרת? יקראו לה בשם המפורש וכתוב גם כן, מה הקשר? למה צריך לכתוב את זה? מה? המלך רוצה שיקרא לה. אז הוא אמר, הרי כתוב שבעולם הזה כתוב י' כ' ו' כ', ואנחנו קוראים א' ד' נ' י', ורק מתי נקרא בשם המפורש? אחרי שיבוא הגאולה. מתי יבוא הגאולה? שהקדוש ברוך הוא יקרא לנו בשם. ולא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בא המלך. ואז מה יקרה? אז ונקראה בשם, בשמה מפרש וכתיבה. המפורש והכתוב יהיה אותו דבר. זה כשיקרא לנו המלך, כשהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו. איזה יופי. טוב, אנחנו עכשיו נדלג על שני עמודים ונעבור לעמוד 44. לא, 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 43. את מי רצו ביקטן ותירש להרוג? אז מלכי אומר שאת המלך. יש מישהו שחולק עליו? התשובה היא, אי אפשר לחלוק עליו, כי זה כתוב במפורש במגילה. מה כתוב? ביקשו לשלוח יד. יפה. אבל אני כן חולק עליו. לא כי את המלך הם לא רצו להרוג, אלא השאלה היא את מי עוד הם רצו להרוג. מה אתה אומר רב מלכיאל? בתרגום כתוב שהם רצו להרוג את אסתר, ולא פחות ולא יותר, את אסתר הם רצו להרוג עם רעל, ואת המלך עם חרב. וזה הכוונה לשלוח יד במלך. אבל כתוב עם רעל וכל זה, זה ליתם. אבל את המלך הם רצו להרוג עם חרב. אז עכשיו הוא מסביר הרב רבינו אלישע גליקו, גם הוא מגורי האריזל, והוא מסביר ככה: מה הסיבה שהם רצו להרוג את אסתר? מה בכלל, על מה הם התרכזו? אז בתרגום כתוב שאסתר באה למלך, אמר לו: תגיד, למה אתה לא שם לך איזה יהודי חצר כזה? אתה לא מכיר את זה שכל המלכים משתמשים ביהודים? תעשה לך איזה יהודי חצר, תעשה לו איזה בודקה שישב פה. לקח את מרדכי, שם לו בודקה. בימים ההם הוא מרדכי יושב בשער המלך, והם נבלו, כי הם חשבו: אנחנו שניים הוא אחד, והולכים לזרוק שניים בשלחד, אה? בוא נחסל אותו. אותו? לא, אותו, מה, נחסל אותו, יבוא אחר. נהרוג את אסתר. אבל אם נהרוג את אסתר, אז המלך אוהב אותה, הוא יתחיל להפעיל את כל השבק, את כל ה... לא יודע את מי, הוא ימצא אותנו בסוף. לא כדאי. אז בוא נהרוג את המלך. אבל אם נהרוג את המלך, מה זה יעזור? הוא יישאר פה, למה אסתר פה? החליטו, אז זה מה? בוא נהרוג את אסתר ואת המלך. זה היה התוכנית שלהם. ככה מסביר רבי אלישע גליקו את התרגום הזה. זה בעמוד 43. יש כאן עוד דברים שכדאי לראות, אבל אתם תעשו את זה בבית. עמוד 44, יש כאן עוד עוד קטע יפה מרבי אלישע גליקו. השאלה המפורסמת, כבר אין לי כוח לשבת. השאלה המפורסמת: למה רבו ישראל, למה הוא אמר את זה למלך? מה אכפת לו שיהרגו את המלך? אבל פשוט מאוד, אם באמת רצו להרוג גם את אסתר, אז פשוט שהוא רצה להציל את המלך. אבל הרבי אלישע גליקו אומר: גם אם לא נגיד ככה, יש לי שלושה הסברים למה. אחד, וזה חידוש גדול אצלי, הוא מביא שהחשבי רויש היה מהול. אז רבי אלישע גליקו, וכיוון שהוא היה מהול, אז היה מגיע לו שיצילו אותו. שתיים, הוא מביא, מה יגידו האנשים? כל זמן שהיה למלך שומרים גויים, הוא היה שמור. ברגע שהביאו לו שומר יהודי, הוא כבר לא שמור. נו, איזה צורה יהיה לזה? שלוש, כל זמן שלמלך היה מלכה ושתי, הכל היה בסדר. ברגע שהגיע לו מלכה אסתר, הצליחו להרוג אותו. נו, מה יגידו על זה? זה היה שלוש סיבות שהוא שמור. הוא אומר, כל זה רמוז. ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. למה צריכים להגיד במלך אחשוורוש? במלך, איזה עוד מלך יש כאן? אלא כיוון שאחשוורוש היה מהול, אז זה היה הכוונה, במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה. למה? ויגד לאסתר המלכה. למה הוא אמר את זה? בגלל שאסתר הייתה מלכה. שלא יגידו, כל זמן שהיה לו את ושתי הוא היה שמור, ברגע שהיה לו אסתר הוא כבר לא שמור. ואז איפה הטעם השלישי? אסתר הלכה, כתוב, ומרדכי יושב בשער המלך. מה זה בא להגיד? שלא יגידו, כל זמן שהיה לו שומרים גויים אז הכל היה בסדר, ברגע שהיה לו מרדכי אז זה כבר לא בסדר. עכשיו הגענו לעמוד 45, וכאן כתוב אחר הדברים האלה, המלך אמר להשתחוות להמן, סליחה, שהשמירה שלו הייתה טובה. רבו יסי, רק מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ולמה לא? למה מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה? ומה הוא אומר? ויגידו להמן לראות היעבדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי, שזה הסיבה שהוא לא משתחווה. מה הכוונה? מה זאת אומרת? ואם הוא יהודי אז מה? כל היהודים. פילי פלאים אומר החסם סויפר, חסם סויפר, פילי פלאים אומר, אומר החסם סויפר, הגויים עובדים לכוכבים. למה? כי הם אומרים שבזה הם מכבדים את הקדוש ברוך הוא, העבד של המלך, הם משתחווים לו. מה, הם נותנים את הכבוד למלך? הכוכב הוא עבד של הקדוש ברוך הוא, אז הם משתחווים לכוכב. מה יש? אנחנו אומרים אין דבר כזה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, אז כשהמלך נמצא פה ואתה משתחווה לעבד, אתה מבזה את המלך. כשהמלך לא נמצא ואתה עבד פה, אז אתה משתחווה לעבד, אין בעיה. אבל כאן המלך תמיד נמצא. יהודי לא משתחווה לעבד. גם אם זה בא לכבד את המלך, אין דבר כזה. המלך פה, אתה לא יכול שתכבוד למישהו אחר. ברור? זה מורדכי, כולם, המלך אמר להשתחוות לאמן. רק מורדכי לא יכרה ולא ישתחווה. למה? כי אצל היהודים אין דבר כזה להשתחוות לעבד. ואז ששאלו את מורדכי, למה אתה לא משתחווה? כי הגיע להם אשור יהודי. אני אצל היהודים, אין דבר כזה להשתחוות לעבד. זה היה התירוץ שלו. לכן, כשהמלך שאל את אמן, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, ואמן חשב שמדובר עליו, אז הוא אמר, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. אבל כשהמלך אמר לאמן, אז מה הוא אמר לו? מה הוא אמר לו? מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למורדכי. למה לא כתר? מפני שהמלך ידע שמורדכי לא ילבש כתר, כי יש כאן מלך. לכן גם כשכבר מורדכי יצא עם הביגדי מלכוס, אומר החתם סופר, מה כתוב? ומורדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה. עטרת זהב. לא כתר, אלא עטרת זהב. למה? כי מורדכי לא ילבש כתר כל זמן שיש פה מלך אחר. לא אכפת לכם כלום, אני רואה, לא אכפת לכם. מוריי ורבותיי, יש בכתרוג של אמן נקודה מאוד מעניינת. מה הנקודה? הוא אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם. נו, אז מה הבעיה? סליחה, החגים של הצ'רקסים והחגים של הטורקים זה אותם חגים? לא. והטורקים והאמריקאים? גם לא. והאמריקאים והאנגלים? גם לא. והאנגלים והצרפתים? גם לא. אז מה הבעיה? אז גם ליהודים יש חגים משלהם, מה הבעיה? דתיהם שונות מכולם, אז מה הבעיה? איזה כתרוג זה? פילי פלואים, אומר הרב, כפליים לתושייה. כפליים לתושייה זה מי שהזכרנו מקודם, הנסיבס. הרב רבי יעקב מליסה, פילי פלואים, הוא אומר. אמן בא למלך, אמר לו, אתה יודע שסבא שלהם, של היהודים, קראו לו יעקב, הוא הלך פעם מהבית ומצא כמה אבנים, שם לו, זה נהיה אבן אחת, בבוקר הוא קם, לקח את האבן אשר שם מראשותה וישם אותה מצאיבה, ויצוק שמן על ראשה. ומה הוא עשה עם זה? עשה מזה בית כנסת, הכל בסדר, זה שם שמיים, מזבח. עבר כמה שנים, מגיע חומש דברים, ולא תקים לך מצאיבה אשר שנא השם אלוקיך. מה זה? אבל יעקב עשה מצבה. אומר רשי, בזמן שיעקב עשה זה היה אהוב. ברגע שהגויים העתיקו את זה ולקחו לעצמם, אז אמר הקדוש ברוך הוא, מעכשיו זה שנוא, אני לא רוצה שתיגעו בזה. אמר המן למלך, עכשיו אתה מבין מה זה היהודים? אתה יודע מה זה הדת שלהם? אין להם דת. הדת שלהם זה להיות שונה מכולם. מה שתעתם, עשו הפוך. ודתיהם שונות מכולם. זה הדת שלהם. תבין, לא תסתדר איתם, תבוא תגיד נעשה איזה, לא, מה שתבוא לקראתם הם יעשו הפוך, אין לי מלדבר. עמוד 47-48 ו-49, זה משהו, לא, 47-48 זה משהו שמונח אצלי בקלסר משנה שעברה ולא פג, למרות שזה אקטואליה, זה אקטואלי כבר שנה שלמה. לא יאומן, תסתכלו מתי קיבלתי את זה, 21 לפברואר 2013, זה לפני שנה. עכשיו תקראו מה כתוב כאן. פורסם ביום שלישי שעבר במכתבים למערכת ביתד מכתב על ידי אחד הרבנים אודות המחלוקות שיש בציבור החרדי שבעטיין הרדיפות של, על עולם התורה. הסכמתי איתו לחלוטין, ואף בסייעת הדשמיים מצאתי שהדברים מבוארים בהר היטב במגילה. תראה אם תוכל לתת לזה פומבי. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, מחלוקות פנימיות, ספרדים נגד ספרדים, חסידים נגד חסידים, ליטאים נגד ליטאים, כולם בפיזור ובפירוד. מה גורם את המחלוקת? שבעקבות כך מיד מגיעות הטענות של שונאינו, ואת דתי המלך אינם עושים, אין שוויון בנטל, הם לא ממלאים את דת המלך, חוק גיוס חובה. אחר כך מגיעה הטענה על הנטל הכלכלי שהם גורמים, ולמלך אין שווה להניחם. כלכלית לא כדאי להשאיר אותם, הם לא פרודוקטיביים, לא ייתכן שנפרנס אותם. השלב הבא, אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם, לסגור את הישיבות, לגייס את כולם, לחייב אותם, בקיצור, להשתיק את כל התורה, וכך הם קלים מאליהם. והוא מביא בסוגריים, יש אומרים שהחשברוש כתב לאבדם עם עין, לעשות אותם עבדים, והמן שינה לאבדם עם א', לאבד אותם מן העולם. ואפשר לומר שלפי זה הם אומרים מכתב לעבדם להוציא אותם למעגל העבודה, אך בליבם הם מכוונים לעבדם משני העולמות. למעשה הם יודעים שלא יצליחו, אך הם חפיצים למוטט אותנו כלכלית, לסגור ברזים ולייבש את הישיבות. ונרמז ייכתב לעבדם ועשרת אלפים כיכר כסף, שעיקר התוכנית לאבד את ממונם של בני התורה ועולם הישיבות. ובסוף הוא מסיים, לעבדם זה ראשי תיבות, לפיד את בנט, דורשים ממוננו או מבקשים דמנו, תרתי משמע. כל טוב סלע, בועז. בועז, לא יודע מי זה בועז, אבל זהו, שלח את זה לפני שנה הוא שלח את זה, תראה, אקטואלי, כאילו זה נכתב עכשיו. אז אתה בועז? לא אתה. לא. לא. עכשיו כל האנשים יודעים שכתוב שהיהודים מוציאים את השנה בשי פאי. מה זה שי פאי? שבת היום, פסח יום, תמיד יש להם תירוץ למה הם לא עובדים. החתם סופר אומר שהשי פאי הזה זה משהו אחר. אומר, מלך עושה גזרה, בתחילה שעושים את הגזרה כולם מקפידים על זה, עובר זמן, אתה יודע, מתחילים לעגל פינות, כבר נמאס קצת שוכחים כבר, וזה לאט לאט. אומר המן למלך, בוא תראה, אתה חושב שהם פעם יפסיקו לקיים את המצוות? הבעיה שלהם זה שתמיד הם מוציאים את כל השנה בשי פאי. שבת היום, פסח היום, אצלם התורה כאילו ניתנה היום, וכאילו דיוט קימה חדשה, וכיוון שזה דיוט קימה חדשה, הם כל הזמן מקיימים אותה. ממילא לא תסתדר, אתה לא יכול לצפות שהם ישליחו מזה. הם מוציאים את כל השנה בשי פאי, זה כאילו שבת היום, פסח היום, שבועות היום. כל הזמן הם קיבלו את התורה, רק עכשיו. ולכן הם מוסרים עליה את נפשם. כך אומר החתם סופר. עמוד 50. עוד קטע מהבועז הזה, קטע יותר כליל. אותו בועז, ובאותו פקס הגיע. הוא אומר שהמן אמר למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז אחשוורוש אמר לו, זה סכנת נפשות איתם, אלה מי שיתעסק איתם לא גמר טוב. אז מה הוא ענה לו? הם ישנו מן המצוות, ישנו מן המצוות. אומר על זה בועז, לכן אמרו עם ישראל, לא לנו השם, לא לנו. זה לא נכון שאנחנו ישנים, לא לנו. לא ישנו, לא ישנו מהמצוות. והוא מוסיף ואומר, ואם ישנו, למה יאמרו בגויים, היינה אלוקיהם? למה יאמרו בגויים, היינה אלוקיהם? יהיה חילול השם, ריבונו של עולם, תציל אותנו. מה הוא מסיים והוא אומר? ואז הוא אומר, אל תזכור לנו אבונות ראשונים, אל תזכור את זה שישנו מן המצוות, אלא תשיע אותנו. כי אתה זו הלילה. הלאה, עוד כתב היה לוקטה גרשוני, כתוב, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. מה איפה הביא כך הרבה כסף? אומר ילקוט הגרשוני, אומר ילקוט הגרשוני, אתה יודע מה הגרמנים לפני השואה, מה הם טענו? שמה היהודים לוקחים להם? מה הם לוקחים להם? את כל המשרות. יש תחרות לא הוגנת. ממילא אמר המן למלך, בוא אני אגיד לך משהו, אם אתה מסכים להשמיד את היהודים, אני אביא לך 10,000 כיכר כסף. אתה יודע ממי? מכל הבעלי מלוכס שמתחרים עם היהודים. 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, כל אלה שהיהודים תופסים להם את כל שמוציאים להם את כל הזה, עכשיו אני אוכל להביא לך מהם. ולכן את הכסף הזה אמר המלך לאמן, הכסף נתון לך. זה לא כסף שהאמן רצה להביא, אלא זה כסף שהאמן רצה להביא מהם. אז הוא אמר, תביא מהם ותיקח לעצמך, זה הכסף נתון לך. עמוד 52-53 אנחנו נדלג. מה? לבן עשה אותו דבר? מה הוא עשה?
הוא צריך לחתן את זה עם זה, אז הוא לקח מהם את כל הכסף.
כן. טוב, עכשיו עמוד 54, יהיה משהו יפה יפה, יפה יפה, יפה יפה. מה? של מי? ילקוט הגרשוני? מאיפה אני יודע מתי היורצת שלו? לא יודע. אולי כן, זה לא שאני אומר שלא, אני לא יודע. מה? היורצת של המן זה בעוד חודש. בפסח. אחידו היה היום. כן. חוץ מזה, היורצת של המן, מי ששומר את היורצת הזה, שזכותו תעמוד לו. מה? עושים קצת מסיבה, אבל לא בגלל היורצת, בגלל שהשם מושיע אותנו. בטת זין בניסן. אבל גם לגבי זה עוד נדבר היום באריכות. רבו יצאי, ויאמר מרדכי להשיב ולסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. כולם יודעים מה שכתוב, שהיא שלחה, היא לא הלכה למלך אחשוורוש, היא שלחה לשם שדה, שדה בדמותה, וככה זה הסתדר, שהיא לא, לא תתאמה. אבל אומר על זה המגיד מקוז'ניץ, אומר על זה המגיד מקוז'ניץ, כשהגיע המצב עכשיו, מרדכי אמר לה, תקשיבי, אל תשלחי שדה במקומך, אל תדמי בנפשך, אל תשלחי מישהו שדומה לך, אל תדמי בנפשך, ואת תימלתי בית, לא, אל תעשי את זה. את יודעת למה? כי אם החרש תחרישי בעת הזאת ותשלחי עוד פעם שדה, יוצא שהפעם אנחנו הולכים לעשות את ההצלה של כלל ישראל. אז מה, ההצלה של כלל ישראל תבוא על ידי סטרא אחרא? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר? זה סטרא אחרא, אי אפשר. הפעם תלכי בעצמך. עכשיו תראו רבותיי, במסעודה ביום הראשון המלך שואל את אסתר, מה שאלתך ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. כך כתוב, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. מה אסתר עונה? לא, מה אסתר עונה? שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיניך. מה הולך פה? אומר רבי שמואל דיוזידה, היא תכננה להרוג את המן מחר, אז היא היום תכננה רק לבקש שעוד נעשה עוד מסיבה מחר, מעבר לזה כלום. למה? כי כך דרכם של המולק למות מחר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, מחר. אז היא לא תכננה לבקש כלום. פתאום המלך מתקיל אותה, תגידי מה את רוצה? היא לא יודע מה להגיד, אבל לא לענות זה לא לעניין. אז היא התחילה להגיד, שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן. התחילה לחשוב בינתיים לדבר, אבל עם מנגינות, ולחשוב בינתיים מה להגיד. ככה אומר הרב שמואל דיוזידה, והוא מביא שאותו הדבר עם יעקב אבינו. יעקב אבינו נפגש עם אסב, אז אסב שואל אותו, מי לך? לא, לא מכל המחנה הזה. מי אלה לך? מה זה מי אלה? הוא הצביע לילדים, הוא אומר לו, בואי נה, שלחת להגיד לי, ויהי לי שור וחמור, צאן, עבד ושפחה. ומי אלה? את זה שכחת לספר לי, אה? ומי אלה? יעקב אבינו לא ידע מה לענות. אז הוא התחיל לנגן לו, הוא אמר לו, מה הוא אמר? הילדים! זה כיף גדול. למה הוא עושה כזה מנגינה ארוכה? זאת אומרת, בינתיים חשב מה להגיד. הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. מה זה אשר חנן? אמר לו, תדע, מה ששלחתי לך זה מה שדברים שאני השתדלתי בזה. הילדים זה אני, זה אלוקים חנן את עבדיך, לכן לא אמרתי לך. מה שאמרתי לך זה ויהי לי שאני עשיתי, אבל זה אני בעסק, אני עשיתי משהו פה. עכשיו רבותיי, הגענו לסוגיה מאוד מעניינת שדיברנו כבר, התחלנו לדבר מקודם, מתי היורצייט של המן? תזיין בניסן, כי אתה מחליט. כי אתה מחליט שמתי צמו בי"ד ט"ו וט"ז. בי"ג נכתבו האגרות, אז בי"ד וט"ו וט"ז אז היה הצום, אז בט"ז הרגו אותו. מה הבעיה של זה? לא, מה הבעיה של התאריך הזה? מה? צמו, ויעבור מרדכי שעבר על דת. עבר על דת, נו, מה אתה רוצה? מה? איזה בית כפרות? נו, מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שכתוב בתרגום, בתרגום הרגיל כתוב בי בליליה, בי בליליה. תסתכלו בעמוד 57, רבי אלישע גליקו, בלילה הוא נדע שנת המלך, מבוכה גדולה יש כאן להבין ולדעת איזו לילה היא זאת. וכפי המתרגם נראה ברור שהיא לילה של תתוו בניסן, שהתרגום תרגם בי בליליה התקטלו כל בוכרי מצרים, וזה היה הלילה שבו המלך לא ישן. אז מתי תלו את המן לפי זה? בתתוו, לא בתתזיין. ומה הבעיה עם זה שתלו בתתוו? כי לפי זה יוצא שמתי צמו? לא, למחרת. בלילה, בלילה המלך לא ישן, בבוקר הוא סחב את מרדכי לסיבוב, ובאותו יום זה, ואמר המלך תלו עליו. אז זה תתוו לפי זה. אבל מה הבעיה עם זה? אז לפי זה יוצא שצמו י"ג י"ד ותתוו. זאת אומרת שאמן דיבר עם המלך בי"ג, בי"ג נכתבו האגרות, בי"ג מרדכי קרא את בגדיו ואסתר שמע מזה וכל היום הלוך ושוב הלוך ושוב. מה? בסדר, זה 30 יום לפני י"ג הזה.
מי אומר את זה
שהיה
י"ג?
מה אתה רוצה? פחות י"ג, זה כתוב במגילה י"ג, שהאגרות נשלחו בי"ג, זה כתוב במגילה. אז זאת אומרת, אמן דיבר עם המלך בי"ג, האגרות נכתבו ונחתמו בי"ג, נשלחו בי"ג, מרדכי שמע בי"ג, מרדכי הלך לרחוב בי"ג, אסתר שמע שמרדכי בלי בגדים בי"ג, שלח לחזרה, שלחה לא, שלח לחזרה, ואז הוא אמר לה תיכנסי, אז אמר לו טוב, אז תכניס שיהיה צום, וכל זה כבר את היום הראשון של הצום כבר היה בי"ג. מה עוד אתה רוצה להכניס לי"ג הזה? מה? אז אם היה צום בי"ד, נו, ומתי היה, וכל זה מתי היה? בליל י"ג. זאת אומרת, אמן דיבר עם המלך בליל י"ג, ואז נכתבו האגרות בליל י"ג, ונשלחו הארצים בליל י"ג, ואז מרדכי שמע מזה כבר וקרא את בגדיו ויצא לרחוב העיר, ובינתיים שמעו מזה אסתר, אז שלחה להנביש אותו ולא זה, וכל המסע הוא מתן, ואז הוא אמר לו זה, וכבר היא אמרה לו תכריז, ובבוקר כבר היה מודעות וכל היהודים צמו. זה קצת דחוק, אבל אולי אתה צודק. קצת דחוק, אבל אולי אתה צודק. נו, אז זה, הנה, ראית? נפלת. הרי צומו עליי לילה ויום. לילה ויום. גמרנו. כן? גם שם זה כתוב. זה בעיה. בואי ראי ברבו יצאי. אבל מה שהוא אמר, רבי אלישע גליקו מתרץ אחר כך. ומה שהוא אמר, רבי אלישע גליקו דוחה אחר כך. הכל בסדר. הכל כתוב. עכשיו שימו לב. אנחנו, מה? כן. אנחנו ממשיכים הלאה באותו עמוד, הוא אומר ככה, אם נאמר, כמו רש"י, אז רש"י אומר שצמו בי"ד ט"ו וט"ז. ומה זה ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות? ביום השלישי של הצום, נכון? אז אם בט"ז צמו, זה היום השלישי של הצום, אז אסתר הלכה והזמינה את המלך וביקשה שלמחרת הוא יבוא עוד פעם. אז לפי זה מתי תלו את המן? בי"ז, לא בט"ז. אז יש לנו כבר ט"ו ויש לנו כבר י"ז. ואפילו אומר על זה הרבי אלישע גליקו, אולי נאמר שהאסתר אמרה לצום, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, זה לא היום השלישי של הצום, אלא היום השלישי לאגרות. אז אנחנו בכל זאת מגיעים לט"ז. זה האפשרות היחידה להגיע לט"ז, זה היום השלישי לאגרות, לא היום השלישי לצום. בסדר? אבל הוא אומר, עכשיו נדלג כאן הרבה, הוא מעריך מאוד לדקדק פה, לדקדק שמה, ובסוף הוא אומר, אני רוצה ליישב את דברי המתרגם, ואז הוא מביא את התירוץ שלך, אחרי זה הוא דוחה עם הדחייה שלך, ואנחנו עוברים, 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 עד עמוד 58, הקטע האחרון בצד שמאל, 4-5 שורות מלמטה, איברה, איברה זה אבל, איברה ודאי, כי רעה מזאת יש בדברי המתרגם, שקשה להלוב, זה לא יסתדר, מה? הוא, שהמתרגם בעצמו, בפסוק, והיא ביום השלישי, הוא אומר, והבה ביום התליטה דפיסחה, אז לפי התרגום הזה מתי זה? י' זין. מקודם הוא דיבר על תתבר, עכשיו הוא דיבר על י' זין.
אבל היה
לנדה
שהמר זה בי'
ח'.
ולפי
זה י' ח', נכון? ולפי זה תלו אותו בי' ח', נכון מאוד? מה? לא שומע אותך. חג פסח הוא קורא לערב פסח. מחג הפסח, למרות שלא היה פסח גם אז, עדיין אתה אומר שהקורבן פסח זה הכוונה. קצת דחוק.
חשבון פשוט, מי כל הסיפור הזה?
מה?
שלושה ימים הם היו בצום.
נו.
ביום השלישי נפגשה עם המלך, היא אמרה לבוא למחרת.
יופי, כן.
אז רק למחרת, היום הרביעי שתלו את זה.
טוב, נו, אז עכשיו השאלה, מתי היה הצום? י' זין, טוב. תלוי ממתי היה הצום. לכן בסוף הוא אומר רבי אלישע גליקו תירוץ פשוט. הוא אומר מה שכתוב בי בליליה שמתו הבכורות של מצרים, לא הכוונה לומר בתתבר, אלא בי בליליה, כמו שהבכורות של מצרים מתו בלילה, גם בי בליליה כל הניסים הגדולים של עם ישראל היו בלילה, לא בליל תתבר, אלא בלילה. אומר, אין ברירה, כי אחרת יש לך סתירה בתרגום.
יש שכל הסיפורים שמובעים שם בהגדה, כולם היו בתתבר.
נכון. צודק. עמוד 60, הרב גינז, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הוא אומר, בלילה הוא נדדה שנת המלך. למה הקדוש ברוך הוא סיבב את כל העניין הזה דווקא עם נדידת שינה? אז הוא מביא משהו נחמד. שהוא ראה באיזה ספר בדרך חידות ומליצה, מאיפה יודעים שהחשברוש אהב לישון כל היום? שנאמר והקרוב אליו קר שינה. אז הוא אומר, אם הוא כל כך אהב לישון, מאיפה? הרב גינז אומר, למה דווקא על ידי נדידת שינה הקדוש ברוך הוא סיבב את הנס? זאת אומרת שהוא מרצה באיזה ספר בדרך של חידות ומליצה, מאיפה יודעים שהחשברוש אהב מאוד לישון? שנאמר, והקרוב אליו קר שינה.
קר שינה.
אז היה קרוב אליו. אז עכשיו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את הישועה, אז עשה את זה על ידי שנדדה שנת המלך.
ישן ביום, זולה
יתוך לישון. מה? לא, יש כאלה מחמירים. ישנים גם ביום וגם בלילה. נכון? טוב, עכשיו שואל המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. מה הם מתכוונים להגיד? שלא עשו לו כלום. אומר רב חיים קניאבסקי, לא, הם אמרו לו, כבר נתנו לו שכר. מה השכר? שלא הפרענו לו ללמוד. מה אתה רוצה לזה? לקחת אותו על סוס, לעשות לו פטפטה וזיקוקים, הוא לא רוצה את זה. לא נעשה עם עוד דבר, עשינו בשבילו הכל מה שאפשר. מה הכל? נתנו להמשיך ללמוד. לפני שנה או שנתיים, אחרי פורים, הייתי שם בחדר המתנה אצל רב חיים, אז אמר לי הרב רב אליהו מן, שרב חיים אמר בפורים, אם היו שואלים את מרדכי כשהוא יושב על הסוס שם, והמן צועק לו, ככה יעשה לאיש, אם היו שואלים את מרדכי, מה אתה חושב עכשיו? או הפוך. אם שואלים את רב חיים קניאבסקי, מה מרדכי חשב אז? מה הוא ענה? אמר מרדכי, תגמור כבר עם השטויות שלך, תן ללכת ללמוד. תגמור כבר עם ההצגות האלה. זה הכל. יפה. אז במילא, גם פה, לא נעשה עם עוד דבר, כן, שילמנו לו. מה שילמנו לו? שלא עשינו לו כלום. נתנו לו, המשיך ללמוד. מי צריך יותר מזה? כתוב בגמרא שמרדכי עלה על הסוס, נתן ביתה לאמן בדרך. הוא אמר לאמן, אני אין לי כוח לעלות, תתכופף. אז אמן התכופף, נתן לו ביתה. שואל אותו אמן, כתוב בנפול לא יבחל, תשמח. מה הוא ענה? על במותיים אותי דרוך. למה? שזה כן מותר. בנפול לא יבחל, תשמח. על מי זה מדבר? על האויב שלך בעם ישראל כנראה. אבל זה בכלל נאמר בגמרא כתוב. אז זהו, אז עכשיו השאלה היא, בגמרא במסכת מגילה ודף זין כתוב שמרדכי אמר לאמן, בנפול אויבך אל תשמח, עליך לא נאמר את זה, אלא בגויים נאמר על במותיים אותי דרוך. אז למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לעם ישראל להגיד שירה בפסח למלאכים? למה הוא לא נתן להם להגיד? מעשה את הטובים בים. אבל זה גוי. אז הוא מביא כאן כמה תירוצים, הרב גמליאל הכהן רבינוביץ' מביא כמה תירוצים. תירוץ אחד מהספר רב פעלים של רבי אברהם בן אגרו, שהוא אומר מרדכי היה רשאי לשמוח, אבל להגיד על זה הלל אסור. המלאכים רצו להגיד הלל, זה לא. גם אנחנו לא אומרים הלל בפסח בגלל זה. הלאה, תירוץ נוסף הוא מביא, מצאתי בספר מאור ישראל. מה? הלל השלם לא אומרים, רק ביום טוב ראשון. ולמה לא אומרים אחר כך? כי בשביעי של פסח אפשר להגיד הלל, וכדי שכל המועד לא יהיה יותר טוב מהשביעי של פסח, אז גם כל החול המועד לא אומרים הלל, אומרים רק חצי הלל. אחרי זה הוא מביא, מצאתי בספר מאור ישראל להגאון האדיר רבי עובדיה יוסף זצל על מסכת ברכות דף ת', שגם העיר ככה, וכתב שלפי הנראה מדרשים חלוקים הם. הוא מביא עוד תירוצים ועוד תירוצים. תירוץ היי, הוא מביא, מצאתי בספר בניהו, כלומר הבן איש חי, הבן איש חי אומר שכתוב שם בגמרא שהמרדכי אמר לאמן, לא אמר לו באקום כתיב, אלא באמולק, באמולק כתיב, ואתה על במותיים אותי דרוך. אז אם זה רק על המולק, אז השאלה ממצרים יורדת. עמוד 64. שלח יהודי מצפון המדינה, והוא לא רוצה שיגידו את השם שלו, אז הוא כתב מאיר צפוני, מעט מאיר צפוני. הוא לא התכוון צפון תל אביב, הוא התכוון צפון הארץ. כן, צפוני זה נשמע צפון תל אביב, לכן הדגשתי את העניין כדי שלא יהיה אי הבנות. אז הוא כותב שהחבר'ה אמרו לאמן, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. אבל איפה, תגיד לי, איפה האמן התחיל לנפול לפניו? איפה? הרי היה העבד שלו. אז העבד לוקח את הבעל הבית על הסוס, מה קרה? איפה מצאת שהוא נפל לפניו? ביתה? זה עבד, מה הבעיה? אז הוא לא נפל, הוא נפול, הוא עבד. אז הוא אומר פשוט מאוד, כתוב שהמן, המלך העלה אותו על כל השרים, הגיע איתו לדרגה כזאת שהוא יושב מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים לאמן. אז אמן היה בשיא 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 בשיא, פתאום הוא אומר לו, עכשיו לך תיקח אותו כמו איזה רכב, תחזיק את החבל ותצעק ככה יעשה לאיש. זה היה הנפילה, שהמלך הוריד אותו ממקומו, זו הייתה הנפילה. דרך של פשט. טוב, את זה 65-66 אנחנו מדלגים. רק תשימו לב שני דברים. אחד, בעמוד 66 זה מהספר שם אפרים של הרב אפרים זלמן מרגליות, תכתבו לכם כי לא כתבתי, מהספר שם אפרים עמוד 65 זה מהספר שם אפרים של הרב אפרים זלמן מרגליות. בעמוד 66 הוחלפו התורים, ימין ושמאל הוחלפו, תכתבו לכם את זה. עמוד 67, הרב ישראל מלכה ממודיעין עילית כותב וורט משקר ומבשם מרבינו אחידו. כתוב כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו. החרשתי. לא נורא. מה לא נורא? מה לא נורא? כי אין אתה שווה בנזק המלך. מה לא נורא? למה היא אומרת ככה? מביא אחידו שאסתר אמרה למלך, בוא תראה, אצלנו בתורה כתוב, והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה. היא אמרה לו, תחשיב, אצלנו בתורה כתוב שכשאנחנו נמכרים לעבדים ולשפחות, הקונה מת, אין קונה. אז זה לא אכפת לי לכן אם לעבדים ולשפחות נמכרנו. כלומר, אם באמת מכרת אותנו להמן רק בשביל שנהיה עבדים ושפחות שלו, אז המן ימות, לא אכפת לי מזה באמת, כי אין קונה, הקונה ימות. אז אם המן קנה, הוא ימות. אבל אם אתה נתת יד להרוג אותנו, אז אין מוכר, וזה מה שאכפת לי עליך, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ככה היא אמרה לו. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לעמוד 69. מה? זה הוא מביא שלכאורה אין כזה מאמר חזל, אבל החידו אומר שזה מה שהיא אמרה לו. כן, בדיוק. עמוד 69, רבותיי, הבאתי את זה בשנה שעברה. שימו לב רבותיי, בני סוסחור שואל, הרי הגזרה בטלה, אז אם הגזרה בטלה, סליחה, הרי המן מת, אז אם המן מת, למה הגזרה לא בטלה? זוכרים את השאלה? מה, מה? אז מה? כל הבעות של אסתר שהזמינה את המן, כתוב בגמרא שהיא רצתה שהמלך יחשוב שיש לה קשר איתו ושיהרוג את שניהם, ורש"י מביא שבזמן ההוא, כשהיה אחד מגוזרי הגזרה מת, הגזרה התבטלה באופן אוטומטי. אז היא אמרה, תמות נפשים פלישתים, בסוף הוא מת והגזרה לא התבטלה. למה לא? זו השאלה. השנה שעברה כבר הבאנו את זה, והשנה זה היה לזה דוגמה מאוד מאוד יפה. מישהו הראה לי או שלח לי, או שהראה לי או שלח לי, שהיה קצינה אחת בצבא שאמרה שהיא דיברה עם מישהו, היא דיברה עם מישהו בטלפון שהיא רצתה לקנות ממנו איזה טלפון, והיא אמרה לו שהיא רוצה שכל החרדים ימותו. הוא התברר לה שהוא חרדי, אז היא אמרה לו שהיא רוצה שכל החרדים ימותו. אז הגישו, וזה היה מוקלט השיחה, אז הגישו תלונה. עכשיו גפני הגיש שאילתה לשר הביטחון, למה לא מספיק שלא עשו לה כלום, עוד עשו לה העלאה בדרגה להיות בעיר הבאגן. אז סגן שר הביטחון ענה לו, אני רוצה שתדע שהיא נשפטה וננזפה, וזה שהיא עברה לעיר הבעד, אם זה לא קידום, זה לא נקרא קידום. אז גפני ביקש לעלות, הוא אמר ככה, אדוני, אני מחזיק פה ניירות, אני רוצה להקריא לך. יש לי פה משפט שעשו לקצין בצבא שאמר לאתיופי קושי קטן. הוא אמר לאתיופי, הוא לא אמר שימות, הוא אמר קושי קטן. האיש הזה יושב בכלא, הקצין הזה. יש לי פה עוד מסמך שהיה קצין במשטרה שכתב בזימוניות שיש איזה הפגנה ויש שם 15,000 ערבוצ'ים. הוא נזרק מהמשטרה. ולי אתה מספר שהיא אמרה שכל החרדים ימותו והיא ננזפה? וזה שהיא עברה לעיר הבעדים בנגב, זה לא נקרא שהיא עלתה בדרגה? זה מה שאתה מספר לי? אני אגיד לך מה אנחנו חושבים, שיש דין אחד לחרדים ודין אחד לכל השאר. אני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד, אנחנו אמנם חרדים אבל לא מטומטמים. זהו, זה התשובה. אתה שואל אותי, הרי אסתר ידע שיש חוק שאם גוזר הגזרה מת, הגזרה מתבטלת, אז למה זה לא יתבטל? התשובה היא כי זה לא נוגע כשזה נוגע ליהודים זה סיפור אחר לגמרי. רק הוא, הרב בבני איסוסחור, נותן לזה תוי כאף, ובני איסוסחור אומר ככה, אנחנו כשפגשנו פעם ראשונה את המן במגילה, אז כתוב לנו אחר הדברים האלה גידל המלך חשורוש את המן בן עמדת האגגי. בסדר? אגגי. כל אחר כך המן, 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 המן. מגיע עכשיו אסתר לבקש לבטל את הגזרה, אז אומרת אסתר להעביר את רעת המן האגגי. מה עכשיו אגגי? אומר הבני איסוס חודובור ניפלו, הוא אומר, אגג מלך המלך נשאר לבד מכל המלך, אבל איך נמשך המלך? באותו לילה, עד שהרגו אותו, הכניסו לו איזה שפחה. אם זה שפחה, יוצא שכל הצאצאים זה צאצאים של שפחה. כשהרגו את המן והיה צריכים לבטל את הגזרה, פתאום אמרו, רק שנייה, מה פתאום לבטל את הגזרה? הרי בעצם הוא היה סתם איזה עבד, בן של שפחה, איך עשינו ממנו שר? מה, הוא היה חתום? טעות שהיה חתום, לא מבטלים את הגזרה. טעות, מה פתאום? הרי הוא היה אגגי. פתאום עכשיו נזכרו בזה. הבנו? כך אומר בני איסוסחור. אז למה הבאתי את זה עוד פעם, כבר אמרנו את זה בשנה שעברה? א', כי השנה היה לי את הסיפור היפה הזה, ב', כי פתאום שמתי לב, שימו לב, מתחת לבורד של הבני יסוסכו בעמוד 69, והתוסף אסתר והדבר לפני המלך וטיפול לבני הרב, ואתם כבר תתחלנו לו להעביר את רעת המן האגגי. איזה טעם יש על זה? זקף קטון. מה זה בא לומר? שכרש שהוא אגגי הוא קטון, ואנחנו זקפנו אותו, טעות עשינו, עכשיו צריכים להוריד אותו בחזרה ולא לבטל את הגזרה. אותו הדבר בהמשך כתוב עוד פעם, מחשבת המן בן עמדתה האגגי, האגגי קטון, זה מה שבא להגיד את הוורד של הבני יסוסכו. רמז נפלא מהאלשיך הקדוש. איפה רמוז שאת התורה קיבלו מהאהבה בשושן? איפה כתוב שאת התורה קיבלו מהאהבה בשושן? התשובה היא, זה כתוב והדת ניתנה בשושן הבירה. איפה ניתנה הדת השם? בשושן הבירה, שם קיבלו את התורה מהאהבה. רמז נפלא. עברנו לעמוד 72, יש פה סיפור יפה, אני אספר אותו בעל פה עכשיו. סיפור מאוד יפה. יש ספר לחיים ולברכה, אז הוא כותב שרב מנדל פוטרפס, לא יודע איך לקרוא את זה, עצרו אותו בגלל פשעים נגד הקומוניזם, טוב? שמו אותו בכלא, הוא ישב שם בצד ומלמל כל הזמן טניה ואני יודע, משניות, משהו למד. הסוער הסתכל בחלון, אמר, או, הנה הגיע עוד אחד שכל היום ממלמל. אופס, הוא הבין, יש כאן כנראה עוד חסיד חבד. אז הוא התחבר עם הסוער הזה ואמר לו, תגיד לזה השני המשוגע הזה שממלמל כל הזמן שאנחנו ניפגש בשירותים בשעה 5. עכשיו לא היה להיפגש בשירותים, היה לכל תא היה חור וביוב אחד עבר בין כולם, אז הכוונה להיפגש בשירותים יש ב-5 שהוא יהיה בהאזנה בשירותים, וב-5 החסיד הזה פוטרפס הוא הכניס את הראש לתוכו, הוא שאל, אתה בשמחה? והוא ענה, ברוך השם, אני תמיד בשמחה, תפסו אותי על זה שלימדתי ילדים יהודיים, אני תמיד בשמחה. אתה בשמחה? נו טוב, אם ככה איך קוראים לך? אז הוא אומר, קוראים לי כך וכך. אוי, זה אתה? אוה, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר, כן, תפסו אותי, רק דבר אחד, יש לי צער גדול. הוא אומר לו, אני כל החיים הסתובבתי עם תפילין בכיס, כי ידעתי שאם אחד יתפסו אותי, אמרתי שיהיה לי תפילין. בדיוק איפה תפסו אותי עם אח שימם? בשירותים. אז אני הוצאתי את התפילין לפני כן, אז מילא, אני כבר כמה מעט שאני פה לא הנחתי תפילין. אומר לו הראשון לשני, אל דאגה, אני כל החיים שלי הסתובבתי עם שני זוגות תפילין, כדי שאם יתפסו אותי אני אוכל לתת גם לעוד מישהו בתוך הכלא. זה נקרא ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים אימא בסוניהם. יש כאן וורט נחמד מהרב יוסף מאיר ברנשטיין מקריית ספר, גם זה יצא מהקלסר משנה שעברה. הוא אומר ככה, אם נהפוך את המילה הוא ונהפוך הוא, נהפוך את המילה הוא באטבש, נקבל את המילה צפת. מה זה צפת? צדי זה צדקה, פי זה פה, זה תפילה, תפילה זה עבודה, תף זה תלמוד תורה, שזה תורה. אז הנה יש לנו שאם הופכים את המילה הוא, מקבלים את כל מה שצריך כדי שישלטו היהודים, האם המסוניהם, כי על שלושה דברים העולם עומד. הוא שלח גם השנה עוד משהו, אבל זה כבר יהיה בשנה הבאה בלי נדר. עכשיו אנחנו עוברים לפרק ת' פסוק ז'. כאן כתוב את בני המן שמתו, תלו אותם. אתה מכיר אותם, משפחת וייס? למה משפחת וייס? אצל החסידים אומרים וייס וייס. אז בסדר. עכשיו, יש שם בתוך הבני המן, יש את האות ח' ואת האות ת', אותיות גדולות. אות ז' קטנה, אות ח' ות' גדולות. למה זה? אומר אבני עמוק, אמר שלימי זלמן, ארן רייך, השם ינקום דמו. מה, חסר חוברות? אומר רב שלמה זלמן ארנרייך, השם ינקום דמו, שצום כל ממון בגימטריה, 408, וזה רומז, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, זאת זה 408. זה וורט ידוע מפורסם בשם רבי שמעון אסטרופולר. מה? אומר רב שלמה זלמן ארנרייך, אומר רב שלמה זלמן ארנרייך, באותו הדור כל היהודים התחייבו כליה, אז איך בכל זאת ניצלו? שעשו תשובה. איזה תשובה? צום כל ממון. לכן האותיות תף חט הן גדולות להראות שזה מה שהציל אותם. 408, 408 זה צום כל ממון. רק הוא מוסיף לפי זה דבר נפלא, למה רבקה אמנו אמרה ליצחק אבינו, לא קשור עכשיו, הוא אומר למה רבקה אמנו אמרה ליעקב אבינו שהיא רוצה שיעקב ילך לארץ קנה, לא לארץ נען, הפוך, לארם נעריים, לקחת משם אישה. למה? כי אני מאסתי בבנות חטא, אני לא רוצה בנות חטא. מה זה? בטח שלא. מה את חושבת, שיעקב אבינו ייקח איזה אחת מפה? פושטקית אחת. היא פחדה שפושטקית הוא לא ייקח, הוא ייקח אחד שמתחזה לבעלת תשובה. אז היא אמרה לו, קצתי בחיי מפני בנות חטא. תף חטא זה תשובה, כל צום המון. זה אני לא רוצה. אני רוצה אחת שאני יודעת שהיא באמת הייתה בסדר כל הזמן.
אורגינל.
מה קרה? נגמר הזה?
לא, הוא לא
נגמר. אוי, אז לא תפס עד עכשיו כלום?
לא. רגע, רגע.
מה זה? כבר שעתיים השיעור. אנחנו בעמוד 77. יש רק עוד 40 עמוד. טוב, אתם תצטרכו לעשות עבודת בית. מה? תבוא מחר עוד פעם. אסתר אומרת לאחשוורוש, אני מבקשת, תן לי עוד יום בשושן. כמה הרגו בשושן באותו יום? 500 איש. ואת עשרת בני המן. לא עובד. איזה מתח. עכשיו טוב? מה רע? כן, כן. לא, אנחנו עבדים בגלל שזה אחר כך זיקוי או רבים גדול. מה? טוב, רבו יצאי, אז אומר החתם סופר, אסתר ביקשה עוד יום להרוג את הגויים, והרגו כבר 500, הרגו כבר 500, עכשיו מבקשת עוד יום. למה? שהרגו עוד 300. מה היא תרוויח מזה? הוא אומר ככה, היא כבר ידעה שבכל העולם הרגו 75,000, בשאר מדינות המלך מעצו 75,000, בשושן הרגו 500, היא רצתה שיהרגו עוד 300 כדי שזה יהיה 75,800. מה זה נותן לנו? 75,800 זה 758,000 אנשים. מה זה אומר? מה החתם סופר? הסמך מם זה 100 בגימטריה. סמך מם, נכון? נחושת זה 758 בגימטריה, והיא רצה שיהיה 758 פעם את הסמך מם. מה יש? אז הוא אומר ככה, כתוב תחת, אנחנו בעמוד 77, תחת הכסף אבי זהב, הכסף של המן, תחת זה אבי זהב. מי זה זהב? מרדכי שלמד תורה הנחמדי מזהב. ותחת הברזל, מי זה ברזל? ראשי תיבות ברזל זה האימהות הקדושות, בלהה, רחל, זלפה, לאה. תחת הברזל שרמן רצה להשמיד אותם, תחת זה אבי נחושת, 758 בני עמלק. וזה מה שהיא רצתה שיהיה. איזה מה? זה בישעיהו, בנבואה זה. גם הגמור מביאה את הפסוק הזה כמה פעמים. טוב, אז אנחנו כבר נדלג את זה. הוא שואל הרב אמש, איפה אבא של אמש? נמצא פה? עכשיו בעמוד 79 הרב אמש שואל, איך תקנו מתנות? הרי מתנות זה לא טוב, כי מתנות זה שונא מתנות יחיה. אז מה אתה רוצה, שאנשים ימותו? אז הוא אומר, כנגד זה חז"ל תקנו גם מתנות לאביונים, כי צדקה תציל ממוות. רצו את שני התקנות. עמוד 80 יש לכם סיפור יפה על הרבי מפאפה, מפופה, פאפה. ועכשיו בעמוד 81 שאלה יפהפייה, יפהפייה של המלוא העומר, המערל צינץ, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. אומר כתוב ככה, אחרי כל הסיפור, כבר כל הסיפור, עכשיו הוא מתחיל, כי המן בן עמדת הגגי צורר כל היהודים, כתב על היהודים לעבדם שכוח, נו מי לא יודע את זה? אנחנו כבר 9 פרקים קוראים על זה, עכשיו אתה נזכר להגיד לי כי המן בן עמדת ביקש להרוג את היהודים? התשובה היא, יהודים יכולים להגיד אין מה לחגוג את פורים, אין מה לחגוג את פורים, אנחנו צריכים לחגוג את פורים? שמרדכי יחגוג את פורים. מי עשה את כל הבלגן? הוא לא השתחווה, הוא גרם את הכל, הוא עשה נס, מרדכי, מרדכי, מרדכי את מרדכי, מה נוגע לנו? לכן מסיים את המגילה ואומרת, אל תטעה, אל תטעה, כי המן בן עמדת האגגי צורר כל היהודים. הוא לא צרר רק את מרדכי. אל תספר לעצמך סיפורים זה רק בגלל מרדכי, כי המן בן עמדת האגגי צורר כל היהודים, כתב על היהודים לעבדם והפיל פה, הוא הגורל לאומם ולעבדם. עכשיו, מה זה לאומם ולעבדם? מביא הבצבל בשם שארית פנחס, שאומר ככה, שמעתי מהגוין רב שלוי מברבדה, מה זה לאומם ולעבדם? הרי נורמלי, עם ישראל יש בעיות, מתפללים, וכשמתפללים השם שומע את התפילות, אז מה זה לאומם? הוא ידע שהם יכולים להתפלל, אז אמר, אני אגרום להם כזאת בהולה שלא יהיה להם סבלנות להתפלל. זה היה הרעיון, לאומם ועל ידי זה לאבדם. אז הוא מביא מייסה שהיה פעם בשנת תפשין חפזיין במלחמת ששת הימים. אז בשעת המלחמה במקלט היה עם שאר האנשים במקלט, והם היו כנראה בירושלים, היה שם קרבות. אז הוא אומר, הוא אמר לאנשים, חבר'ה בואו נתפלל. אז אחד נזף פה, הוא אמר לו, העצבים שלי לא, אני לא יכול עכשיו להתפלל, מה אתה רוצה מהעצבים שלי? זאת אומרת, יש מצב שבן אדם זקור עכשיו לתפילה, אבל לאומם הוא לאבדם, הוא לא יכול להתפלל מהבהולה. אז זה הבעיה הכי גדולה, זה מה שרצה אמר. עכשיו שימו לב איזה יופי, הרי שאלה גדולה יש, למה פורים מלשון רבים? פורים על שם הפור, אבל למה בלשון רבים? תראו בעמוד 84, הבאתי כאן ילקוט שמעוני, נפלו, 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 כמה דברים נפלאים יש כאן. אחד, הסיפור עצמו הוא נפלא. ועשרת אלפים כיכר כסף, עומר איש לא כיש גלוי, וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפי חכידים שקליהם לשקליו, והיינו דכתיב באחד באדם משמיעים על השקלים. כאן הכל ידוע. עכשיו מי כאן? ועשרת אלפים כיכר כסף, עומר לי. המן אמר, אם רצונך כסף מן הגרותיות שבביתי אני מביא ושוקל על ידי האומנים והם תובעים המטבע על שמך להביא אל גנזי המלך. הוא אמר לי, הואיל ואתה, אז המלך ענה לו לאמן, הואיל ואתה רוצה לקחת ממני אותם יהודים שמשקיעים אם אומרים השם אחד, איני מוכרם לך שהם פיקדון בידי ומתיירה אני שמה יעשה לי כשם שעשה לצחון ולאוג וללמד אלף מלכים ולתסרה ויחיד ולסנחרים. זכור אני מה עשה לנבוכדנצר שהחיב את ביתו שניתן עם כל בהמה וחיה, או הרי נהיה חיית יער, וכן לבלשצר. עליהם הוא אומר, מסגיל הגויים ויעבדם, אף אני קשה לי, לא רוצה. אמר לו אמן לאחשוורוש, כל אותם הדברים היו כשהיה בית המקדש קיים, והיה הקדוש ברוך הוא רצוי להם, והיו מביאים שקליהם, אבל עכשיו הוא כעוס עליהם, ואני סוכם לך חשבון 60 ריבו בקע לגולגולת, שהיא 10,000 כיכר כסף, וגמרנו. אומר לו המלך, פיקדון הם בידי ואיני מוכרן לך. אומר לו המן, ובשביל כבודך נפיל גורלות. גורלות, הכוונה לא גורל אחד. ואיך התבצע הגורל לפי זה? אם יעלו בידך והכסף בידי, אני מוכרן לך. ואם יעלו העם בידי והכסף בידך, איני מוכרן לך. היה כזה מין שני פתקים, כסף ועם. מה שיפול עליך, מה שיפול עליי. ורוח הקודש צובחת ועל עמי ידו גורל. ומה היה בסוף? על אבונותיו של אמן נפל העם בידו. שימו לב רבותיי, יש כאן שני דברים. אחד, היה גורלות, לא גורל אחד, היה שתי גורלות. שתיים, ועל אבונותיו של אמן נפל העם בידו. אם היה לו זכות, הוא לא היה מקבל 19 מנדטים. על אבונותיו הוא עלה לגדולה. על אבונותיו נפל העם בידו. זה לא כזה גליק להצליח בחיים. שאלה מה זה נקרא הצלחה? את עמוד הזה אנחנו מדלגים, את עמוד 86 גם מדלגים. גם את זה נדלג. תראו רק בעמוד 89 גם מהמצבל, ודובר שלום לכל זרעו למרות שהוא היה כאלה. הוא אומר ככה בשם הגריז, מרן הגריז היה אומר על דרך צחוס, הגריז זאת אומרת הבריסקירוב, שמורדכי היהודי נעשה כזה גדול, אבל בכל זאת הוא הסתובב ברחובות, אמר שלום לכל אחד ודובר שלום לכל זרעו. הוא לא נהיה כזה אחד שאסור לו להגיד שלום, לא מתאים לו לדבר עם ההוא. עכשיו עמוד 92, תשועתם היית לנצח. אומר החתם סופר, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד. ראשי תיבות אחים זה אהרון חור יהושע משה, זה הנס של פורים. שבט אחים גם יחד, מה ההמשך של זה? כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון. זה הולך על חנוכה שהנס היה על ידי כהנים בשמן, שמן הטוב שיורד על הזקן, זקן אהרון. הלאה, כתל חרמון, זה הולך לעתיד לבוא, כמו שרש"י מפרש בשיר השירים על הפסוק, תשורי מראש אמנה, מראש שניר וחרמון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. אז הנה לנו שתשועתם היית לנצח, פורים, חנוכה וגם לעתיד לבוא. מה מה? המחיית עמלק, מלחמת עמלק זה היה. עכשיו משהו, אם חיכיתם עד עכשיו רק כדי לשמוע את זה, היה כדאי לכם, היה כדאי לכם. ומה זה המשהו הזה? הרב אבני עמוקים בעמוד 93 מביא דבר ממש נפלא. במלאכי כתוב, כי אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליתם. אז הוא אומר ככה, רב שמשון אסטרופולי אומר, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. קודם כל, מה זה צבי בארמית? רוצה, רוצה. אז הוא אומר ככה, יש במדרש חמש האותיות הסופיות זה מנצפח, זה על הגאולות של עם ישראל. חף 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 הסופית זה הגאולה של אברהם אבינו שנאמר לך לך. המם סופית זה הגאולה של יצחק אבינו שנאמר לך מאימנו. הנון סופית זה הגאולה של יעקב שנאמר הצילי נינה. הפי סופית זה הגאולה של עם ישראל במצרים שנאמר פקוד יפקוד. ומה עם הצדי? זה הגאולה העתידה שנאמר עבדי צמח, עבדי צמח, זה הגאולה העתידה. ממילא אומר רב שמשון אסטרופולר, זה מה שכתוב, מכנף הארץ, ממחף נון פי, מכנף הארץ, את הזמירות האלה כבר שמענו. מה צבי, מה אנחנו מחכים? לצדיק, לראות כבר את הגאולה של הצדיק. למה מתחפשים בפורים? יש כאן חמש סיבות, אבל אין לנו זמן לעבור על זה, אתם תראו את זה בבית, למה מתחפשים בפורים, חמש סיבות. וזהו, עכשיו אני אמרתי שיש לי איזה ארגוש שאני רוצה להגיד לכם, והיא למה הדור קיבלו בימי החשבי ראש. למה הדור קיבלו בימי החשבי ראש? מה את התורה, למה? התשובה היא, כל זמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז הם אמרו לא רוצים. למה? סתם יביא שנאה, בלגן, לא רוצים. בסדר? לא רוצים? כפה עליהם את ההר. מה קרה אחר כך בפורים? העיר שושן נבוכה. למה רק שושן נבוכה? מה? כי הם הלכו נגד הרבנים. הם אמרו שהרבנים לא מבינים פוליטיקה, ואם לא נלך למסיבה יהיה אנטישמיות, אז הם הלכו למסיבה נגד הרבנים. ומה יצא? שבשושן עשו את הגזרה. ואז הם הבינו שאפס, לא, זה לא הולך כמו שאנחנו חשבנו. כשהם הבינו את זה, שאנחנו חשבנו שאם נהיה כמו הגויים אז לא ישנאו אותנו, ומתברר שכשאנחנו כמו הגויים אז שונאים אותנו, אז אם ככה, הדבר היחיד שעוד שומר עלינו זה התורה. אז אם ככה קיבלו את התורה מאהבה. את זה הבינו אחרי פורים, כי העיר שושן נבוך. זהו, שיהיה לכולם פורים שמח. שבוע הבא בעזרת השם כרגיל ב-9:30 בלי נדר.